אנחנו בדף תקטו, תף קוף תת וו וצד שמאל של הספר, בחלק האמצעי למטה, וחוזר לעניין השלוש קליפות. הסברנו את הסוד של הברית, הזוהר כפי שהוא מופיע כאן בתיקונים, הוא החלק העליון, זה הזוהר המקורי של רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, זכות הגן עלינו אמן, והחלק התחתון הוא בעצם חוזר על אותם משפטים, על אותם מילים, ומפרש אותם עם הפירוש של המתוק מדבש. זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לקרוא את כל הקטע העליון, ולכן הייתי במשך כל השנים הללו מצלם לכם את החלק התחתון בלבד, כיוון שהוא חוזר על המילים ופותח ומפרש. אז אנחנו בחלק התחתון, וחוזר לעניין השלוש קליפות שהם תוהו ובוהו וחושך. אנחנו יודעים שיש ארבע קליפות מרכזיות, יש עוד אחת שנקראת נוגה, קליפת נוגה, אבל קליפת נוגה יש בה גם חלק טוב. שלוש הקליפות האלה נקראות שלוש קליפות מאות. זאת אומרת שהתיקון היחיד שאנחנו יכולים לעשות בהן זה לסלק אותן. יש מדרגות כאלה בחיים שנועדו רק כדי שנצא מהן, או כדי שנסלק אותן מחיינו. למשל, מצרים, כל העניין של מצרים זה רק כדי לצאת משם. כמובן שאני צריך להבין מה זו מצרים, מה זה המדרגה הזאת, מה היא באה ללמד אותי, אבל העניין הוא להתרחק מהמגמה הזאת. בשביל זה מצרים נבראה. ויש מדרגות כאלה בחיים שלנו, שכל העניין שלנו זה רק לצאת מהן, או לסלק אותה. וכאן יש לנו בעצם עסק עם שלוש קליפות תמאות, שמה שיש לנו לעשות שם זה בערך אותו עניין, כלומר כמה שיותר לצאת משם. ועכשיו הזוהר הקדוש הולך לפרש את אותן קליפות. תהום היא המוות. תהום היא הקליפה הרביעית, כן? יש לנו תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז הוא לוקח עכשיו את השמות האלה. לקליפות האלה יש כמה שמות אפשריים. יש ענן כבד, יש מתלקחת, רוח שערה, נוגה, ויש להם מילים שקשורות לאותן קליפות בתורה עצמה. וכשהתורה אומרת בבראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, הנה, יש לנו מילים אחרות, מילים נרדפות, בפסוקים של התורה, שהן כנגד אותן קליפות. והיא הרביעית הזאת, תהום, אותיות מוות, נכון? אם תיקח את המילה תהום, אתה תשים לב שזה המוות. והיינו, הסמך מן שנקרא רוצח, הוא מלאך המוות. הוא בא ולוקח נשמות, מוריד חיים, במקום להוסיף חיים לעולם, הוא מוריד חיים, הוא מסיר חיים. זאת אומרת שהוא כביכול פועל נגד המגמה הכללית של החיים, שהקדוש ברוך הוא מחיה. והוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא ברק כוח, שנקרא סמך מן, והסמך מן הזה, יש לו את העבודה, הוא מלאך של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שולט עליו, ונותן לו אפשרות להסיר, להיות כוח נגדי, כביכול. אבל, בכוח הנגדי הזה יש חילול של שמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, של גילויו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה חיים, המגמה זה לחיות. כל פעם שמישהו מת, נעשה חילול של הגילוי. אז המוות הוא בעצם חילול השם. ולכן, אומר הזוהר, והמחלל את כבוד השכינה. הנה, בפירוש. זאת אומרת שהמלאך הזה, כיוון שהוא רוצח, כיוון שהוא הורג, כיוון שהוא נוטל חיים, הוא בעצם מחלל את כבוד השכינה. השכינה זה חיים, זה גילוי חיים בעולם הזה. ולכן נענש על ידו במיטה. כל מי שמחלל בעצמו את השכינה, את כבוד השכינה, נענש מידה כנגד מידה על ידי אותו מלאך. זאת אומרת שבעולם הזה יש מנגנון של משקל. זה נקרא מתקלה. המשקל אומר דבר פשוט. אתה מחלל את גילוי השם בעולם הזה, מה יקרה? יבואו ויורידו אותך. אתה כבר לא שחקן של גילוי כבוד השם בעולם. אז בא אותו מלאך, ממונה על נטילת הנשמות, ולוקח את מי שכבר בעצמו חילל את כבוד השם בעולם. במילים אחרות, אם היינו מסוגלים לקדש את כבוד השם בעולם, כלומר לגלות את שמו, לגלות את ערכיו העליונים, האינסופיים, את המוסר שלו, לא היינו אמורים למות. בסדר? במילים עוד יותר פשוטות, אנחנו בעצם גורמים לעצמנו את המוות. על ידי זה שאנחנו לא מספיק מגלים חיים, אנחנו פועלים, חס וחלילה, במדרגה של חילול. היי שן שינמם, השם. ולכן אנחנו צריכים לפעול כמה שיותר לקידוש השם. אז אנחנו עכשיו במנגנון של בעצם גרם אדם הראשון, ואנחנו עכשיו צריכים לתקן את כל העניין הזה. מי שלא שמע את השיעור על חודש כסלו, אז שישמע אותו, שם אנחנו מסבירים בעצם את העניין הזה. לגבי צריכה פריאה בעטיפות דידמה, אז מה אנחנו עושים כנגד אותה מדרגה של מוות? כנגדו, כדי לבטל את כוחו, צריך לעשות פריאה עם מציצה, שהיא הטפת דם ברית. כלומר, התינוק שנולד, כשאנחנו מלים אותו, יש לנו שלוש פעולות. הפעולה השלישית היא בעצם הפריאה, ce qu'on appelle en français, okay, retournement de la peau. מה שאומרים בצרפתית, כן, טיפול הבשר, וזה נקרא קריאה, קריאת ים סוף. קוראים לזה בקבלה ובתורה בכלל, פריאה ועטופי דמה. כלומר, גם פורעים את הבשר שנשאר מהמילה, מילה זה חיתוך, וגם מוצצים את הדם שיש שם. מי שלא עושה את זה, המילה שלו לא נקראת מילה. יש כלל, מל ולא פרה, כאילו לא מל. לכן בני ישמעאל אין להם בכלל מילה. זה לא נקרא מילה, כי אין להם פריאה. ואומר, ועד התפרה היפריה, אהילה התגליה באלמה. ועד שאין ישראל מקיימים מצוות הפריאה, לא המילה, הפריאה, ומעבירים את הסמך מן העולם, השכינה לא תתגלה בעולם בעת הגאולה. זאת אומרת שילד יהודי כשהוא נולד, מיני ובה, ברגע שמלים אותו, כבר ההורים שלו עושים פעולה ממשית מוחשית לגילוי השכינה בעולם הזה. כלומר, הם הופכים להיות חלק פעיל בגאולת ישראל. למה? כי הבריאה הזאת מגלה את היסוד הקדוש שהיה גנוז בעור של העורלה. והעור הזה של העורלה, עכשיו שהוא יצא, הוא מגלה את היוד הזאת, שזה בעצם ראש הגבייה באיבר עצמו. ומה מממש האור הזה? מה הוא מגלה? את היסוד הקדום והעמוק ביותר של עם ישראל. זה נקרא בעצם עטרת היסוד, או המדרגה השורשית של עם ישראל בעולם העליון שנקרא אדם קדמון, ובמקום הספציפי שם שנקרא רשע דלה התיידע. כלומר, השורש העמוק ביותר, הסגולה הישראלית, מופיעה שם, כמו שהיא הופיעה בקריאת ים סוף, שזה דומה. הקדוש ברוך הוא כאילו קרע את הים כמו הפריאה, ואז עברו, ואומרים לנו חכמים, שמה שראו שם, לא ראה אפילו הנביא יחזקאל בן בוזי. מה הם ראו? הם ראו את השורש הסגולי של עם ישראל. מה זה לראות את השורש הסגולי של עם ישראל? זה לראות בעצם איפה אנחנו מעוגנים בקודש. איפה אנחנו קשורים, מאיפה אנחנו באים, כדי לדעת לאן הולכים. אתה צריך לדעת למה נבראת במקום כל כך גבוה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך להוציא את עם ממדרגה כל כך גבוהה. כשאתה מבין את זה שאנחנו בעצם עם ישראל עלינו במחשבה של הקדוש ברוך הוא דבר ראשון, אתה מבין שיש לך כנראה פונקציה מאוד מאוד חשובה בעולם. ואם אתה לא יודע בעצם את הגובה של עצמך, אתה לא תפעל לפי עצמך, כי אתה לא יודע מי אתה. לכן הדבר הראשון ביהדות, ולצערנו אנחנו לא לומדים מספיק את הדבר הזה, זה קודם כל לדעת מי אנחנו. אז מיד זורקים ילדים לתוך עשייה. אבל באיזשהו שלב צריך לשבת עם הילד ולהגיד לו, אתה יודע למה אנחנו עושים את כל זה? אתה יודע מי אנחנו בכלל? ילד שלא יודע את זה, הוא לא יכול בעצם לפתח בעצמו את המנגנון האמיתי של עם ישראל. וזה מה שהקדוש ברוך הוא בעצמו מגלה לתלמיד הראשון שלו, אברהם אבינו. הוא אומר לו, אתה מדרגה גבוהה, אני לא רוצה שתהיה סתם אחד שמקיים תורה ומצוות. אני רוצה לעשות ממך גוי גדול, כי אתה גוי גדול. חשבתי על עם ישראל לפני שבכלל הייתה בריאת העולם. עכשיו אני מבקש ממך, אברהם, להתחיל להוריד את הנשמות האלה, של אותה מחשבה שקדמה לעולם. ממש, אני רוצה תינוק, אני רוצה שהתינוק יהיה לו גם הוא תינוק. אני רוצה שתבנו מנגנון של כמה אנשים, לפחות של 600 אלף, כדי שהם יחילו את הנשמה הגדולה הזאת שבראתי, לפני שהעולם נברא. בשביל מה כל זה? כי אני רוצה להתגלות בבריאה שעכשיו בראתי. ואם אתם לא עושים את הפעולה, אני נשאר בשמיים, אני לא יכול להתגלות בעולם הזה. אתם מחללים את השם שלי, כי אתם לא מגלים אותו. אז יש לכם פונקציה, לקדש אותי בעולם. אז בבקשה תורידו אותי לעולם הזה. בחרתי בכם כדי להיות צינור. אז תלמד את כל התלמידים שלך, תלמד את כל הילדים שלך, תלמד את כל הדורות, מי אתם? מה הפונקציה שלכם? מה התפקיד שלכם באנושות? ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה לא סתם, יש לך תפקיד קוסמי, אוניברסלי, גדול מאוד, בתנאי שאתה קודם כל גוי אחד בארץ ישראל. לכן אני רוצה שתלמד את התלמידים שלך את העיקרון. והעיקרון הוא שקודם כל יהודי צריך לבוא ולגור בארץ הזאת. זה הדבר הראשון. כי אם הוא חי בחוץ לארץ, הוא לא יכול להתגלות במימד הלאומי שלו. לכן העבודה שלו היא לא עבודה. העבודה של היהודי זה רק בתור עם. בתור גוי גדול, גוי אחד בארץ. ואז כגוי אחד בארץ, הפונקציה שלו יכולה ממש לתפוס.
בהנחה, אני רק מניח את זה, שכבר עברנו מבחינה האומה, את החיתוך, מה זה הפריאה מבחינת האומה?
הסיפרתי עכשיו, זה גילוי היסוד הפנימי שלנו. כלומר, הזהות. זהות. אתה יכול לצאת ממצרים, אבל עדיין לא לדעת מי אתה. אז יצאת מעול של פרעה, אז אתה מסתובב במדבר, אבל אתה יודע מי אתה. אז השלב הזה עכשיו זה לדעת מי אתה. אז הראשון זה לחתוך, חותכים, מוציאים אותך מהגלות. השלב השני זה לגלות את הזהות שלך. אם לא, אז אתה סתם חופשי ממישהו, אבל לא זהותי, לא עצמאי, לא עצמי. אז השלב של הפריאה זה לגלות את העצמי, את מי אני, את הסגולה. והסגולה הזאת מופיעה באיבר הזה של הילד, של הזכר, באותו גילוי של אותה כיפה.
והמציצה זה משהו שלו, שנמצא...
שנשאר שמה כמחבל פנימה, וחוץ מזה יש פונקציות אחרות, להתחיל להזרים את כל מה שצריך לזרום בתוך אותו גוף. כלומר, לאמן. לכן צריך להבין שהאות הזאת, אות ברית, זה בעצם חלק מעולם התיקון. זה לא סתם איזה מצווה, ולא יהה אות באלמה, ולא תהיה השכינה בחינת אות ברית בעולם כדלקמה. ואז הדמילה, וכל הדבר הוא, חלק התחתון, כד התעבר מן האורלה ופריאה, כשהתעברו והתבטלו מן השכינה, הקליפות של אורלה והפריאה, שהם הסמך מהם והנקבה שלו, נוקבה, המחסים על אות ברית. כלומר, העולם כבר נברא עם המנגנון הזה, שנקרא ישראל, רק שהוא מחוסה. וצריך לגלות אותו. אז פעולת הגילוי היא בעצם הפעולה שאנחנו מדברים עליה עכשיו. שכנגדם הם, כן? רומי, כלומר המערב. כל אירופה, בוא נגיד ככה. שהיא עיר המלוכה של אדום, ששם שליטת הסמך מן. במיוחד הוותיקן, וכל המדרגה הזאת של הנצרות, ששם גנוז כל היסוד הקדוש של עם ישראל, שבעצם גנבו מאיתנו את הזהות הזאת, וקראו לעצמם ישראל האמיתי, בלטינית ורוס ישראל. ולכן אנחנו צריכים, כמו במחניים, במשחק, ללכת ולקחת בחזרה את הדגל שלנו. אני נכנס אל תוך הקליפה הזאת, לוקח את הדגל, זה מה שעשינו ביציאה לגלויות. לכן הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לגלויות, כדי לתפוס את הדגל של עצמנו, אבל להחזיר אותו למחנה שלנו, ולא להשאיר אותו שם ולנפנף את הדגל בתוך הגלות.
עכשיו, עשה את הברית מילה? עשה את הברית
מילה? בטח, כן. לא המשיכו, כן? זה כל העניין של הנצרות. הם נפרדו מעם ישראל. אבל אתה מדבר על המקור. כן, המקור כולם עשו. כן. כן.
הדגל שלקחנו זה
החשיבה
האמיתית, זה לא...
לא, זה מה שלא צריך לעשות. יכול להיות שחזרנו לפה עם כל מיני סממנים של הגלות, ולכן אני אומר שהעבודה פה בארץ ישראל, מה היא? לגלות את הזהות. בשביל זה אנחנו פה.
מה היה הדגל?
אז לקחנו, בוא נגיד שלקחנו את כל החבילה. בתוך החבילה צריך לעשות בירורים. יש מה ששייך לי ויש מה שלא שייך לי, אבל שגם כן לקחתי. אז ברגע שגנבתי לעצמי, החזרתי לעצמי את הכל, עכשיו אני בבית שלי בשקט, ומה אני עושה? מתחיל לשטוף. מנקה, 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 עד שאני מוצא את היעלום שהיה גנוז בכל מה שלקחתי. לא יכולתי לקחת רק את היעלום, היה קשה. זה כאילו להוציא, כן, את הצמר גפן מקוצים. אז לקחנו קצת כל מיני דברים, לכן יש לנו מנטליות גם כן גלותית. שלב, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו בארץ ישראל, זה מה שאנחנו משתדלים לעשות פה, ומשתדלים בעזרת השם להקים אותו דבר בכל מיני ערים. ללמד את התלמידים מהי הזהות האמיתית של עצמנו.
אבל היעלום שנמצא בגלות, יש דוגמה למה המהות שלו?
בוודאי. למשל, רחל ולאה, איפה הן היו? שתי הבנות הללו. רבקה, איפה היא הייתה? בתורה יש לנו מלא דוגמאות כאלה. לוקחים את היעלומים האלה שהיו בתוך הקליפה עצמה, אצל לבן, אצל כל מיני מדרגות כאלה, ומחזירים אותם לקודש. בסדר? וצריך לעשות עבודה רצינית בדבר הזה. איך עושים את זה? קודם כל אני צריך לדעת מי אני. אם אני לא יודע מי אני לא יודע את הגבולות שלי, אני לא יודע את התחומים שלי, אז אני לא יודע מה לעשות בכלל. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים לזהות את הבניין שלנו. אז יש לנו למשל עיר של ישמעאל, קונסטנטינה. כן? הנה. וקונסטנטינה, שהיא עיר המלוכה של ישמעאל, שם שליטת הנוקבה דסמכמן. כלומר, יש לנו עכשיו עסק עם זכר ונקבה של הקליפה. הזכר זה אדום, כל המערב, והנקבה זה ישמעאל. אז יש להם בעצם חיבור, זה זכר ונקבה, הם כמו זוג נגדנו. גם אם זה לא נראה לכם, הם פועלים כזוג, לכן כל הזמן הם מגנים אחד על השני, ואנחנו בעצם לא לבד, כי אנחנו יש לנו חיבור עם קודשא בריך הוא. אז לא לפחד. אז שמה זה מה שקורה. שליטת הנוקבה זה סמך מן. וכשהם התבטלו...
סליחה,
לידם
אמרנו רומא.
כן.
ופה עכשיו ישמעאל, דברנו על
קונסטנטין. כן. כלומר, אלג'יריה. כן. וכשהם התבטלו, אז מיד התגליה אות בעלמה. כלומר, כשנבטל, כן? לבטל זה הפך להבליט. זה אותן אותיות, כן? או בולט או בטל. כלומר, כשאתה מפסיק להבליט את החלק הזה, לכן למשל, תמיד התנגדתי לכל מניין שמחזיר אותי למקומות האלה, ואני בעד מניין כלל ישראלי, נקי מכל מדינות ערב וכל מדינות גרמניה. זה אותו דבר. לא שם ולא שם. אז אנשים שלא מצליחים להתפטר מהגלות שלהם. ולבנות מנגנון חדש שהוא שייך לכלל ישראל בארץ. לכן מיד מתגלה אות בעלמה. מיד תתגלה השכינה בבחינת אות ברית עולם. אז אנחנו פועלים אותו דבר כמו שעושים לתינוק, אנחנו צריכים לעשות לאומה. צריך בכלל לדמיין שאנחנו כמו נפש של בן אדם אחד. כלומר, תסתכלו על כל ההיסטוריה כמו התהוות של בן אדם אחד. עם ישראל היה תינוק בתחילת ההיסטוריה, ועכשיו הוא זקן. כלומר, מותר לו עכשיו ללמוד קצת סוד. אנחנו בסוף ההיסטוריה. אז לא לפחד מהדבר הזה, הוא כבר בשל. לכן השכינה היא אות ברית עולם, בעולם. להאו דאית מרבה, למשה רבנו, שהוא יהיה המשיח, שנאמר בו ביציאת מצרים, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. אז בכל דור ודור יש לנו בחינה כזאת של משה רבנו, משה לאו דווקא משה האיש כפי שהוא היה במצרים, אבל אותו ניצוץ, אותה נשמה. תלמיד חכם גדול נקרא משה, גם אם קוראים לו דוד.
המהות משיח.
כן. אז המשה, משה שפיר כאמרת, כשתלמיד חכם גדול מדבר, אומרים לו, יפה, דיברת משה. הוא יכול להגיד להם, לא, קוראים לי גבריאל. אבל זה לא משנה. אתה בחינת משה, כלומר, אתה מצליח לממש מדרגה שעמדה באמצע הירידה שלה. אתם יודעים שכל דבר שיורד לעולמנו עובר שלושה שלבים. אור, מים ורקיע. זאת אומרת, מחשבה, מים זה זרע, וכאן זה ביטוי. כלומר, מימוש. רוקע ארץ על המים. זאת אומרת שיש כאן בעצם שלושה שלבים, ומשה רבנו זה מי שנמצא כאן כדי להגיע לכאן, כי מן המים משיתיו. זאת אומרת, אני לוקח אותו, לכן הוא נקרא משה. משה מלשון למשות, להוציא. מה זה אומר? זה אומר יכולת לתרגם זרע למציאות, לתינוק. לא להישאר במחשבה של האור, זה רעיון, זה יפה, אלא לרדת לזרע ולהפוך את הזרע למציאות מובנית. בסדר? וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. מי שולח את משה? אנוכי. מה זאת אומרת אנוכי? מי זה אנוכי? לא כתוב כי זה לך עוד, כי אני שלחתי אותך, סתם בפשט. אנוכי שלחתיך. אנוכי זה אנא נפשי, כתבית יהבית. כלומר, אני מעביר דרכך, אני מתרגם לכם את זה בעברית, את הנפש שלי. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר למשה, הפנימיות שלי, הנפש שלי, הרצון שלי, נפש בעברית זה רצון, אני מעביר דרכך. כוח המעשים שלי עובר דרך עם ישראל. כוח מעשיו הגיד לעמו, המשיך דרך עם ישראל. אז הנה, עכשיו אני עושה את זה איתך משה רבנו, כלומר, הקדוש ברוך הוא משתמש במלך המשיח בכל דור ודור, כדי להגיד, מלשון הגדה, להמשיך גידים, כמו בגוף האדם, להזרים את הדם בעורקים של ההיסטוריה. פירוש שנתגלה לו האות ברית של המלכות. זה מה שמשה ביקש לראות. הראני נא את כבודך. מה זה את כבודך? מה זה הכבוד? איזו ספירה? מלכות. זאת אומרת שמשה מבקש לראות את הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. הוא לא רוצה לראות איזה דמות אלוהית, כמו שאתם חושבים, של ילדים קטנים. תראה לי, הקדוש ברוך הוא תמחיש עבורי, איך אתה רוצה בדיוק שנגלה אותך בעולם הזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא, שמשה רוצה מהקדוש ברוך הוא. כי משה היה בתפארת, בבחינת בעלה דמטרוניתה. אז איפה נמצא משה? אם אני לוקח את הספירות, אז זה גם אותו דבר, אור מים ורקיע, רק עכשיו אני מתרגם לכם את זה בספירות. אז זה בעצם חוכמה, תפארת ומלכות. כן, בכללי. פה יש לנו את הכל, כתר הוא מחוץ לראש, למעלה מן הראש. מה? יסוד זה חלק מהתפארת. זה לא ספירה לחוד, זה תפארת, זה כולל שש ספירות. אז החוכמה היא בעצם הגילוי הראשון, אבל זה עדיין נקודה פוטנציאלית, כמו אור, כמו מחשבה. כל זה נקודה. צריך לממש, להתחיל לפתוח אותה, לכן זה נקרא מים, אז זה תפארת. התפארת היא בעצם פותחת, משה נמצא כאן. אז מה הוא רוצה? הוא רוצה לגלות את החלק שנקרא מלכות, שזה נקרא בעצם כבודך, כבוד. ברוך שם כבוד מלכותו. אתם רואים, אנחנו אומרים הרבה פעמים אותו שם, זה אותו דבר. גם ברוך קשור, שם זה מלכות, גילוי, מלכותו מלכות, לעולם, בעולם הזה, נקרא לעולם, מן העולם ועד העולם, ועד, עד למטה אני הופך להיות עד, וזה עדות. זאת אומרת, אנחנו אומרים במילים האלה, ברוך, שם, כבוד, מלכותו, לעולם ועד, שש מילים שאומרות אותו דבר, במילים מרדפות. כי יש כאן שש מדרגות, אני רוצה שהשש יופיעו למטה. למה אנחנו אומרים את זה בלחש היום? כי זה עדיין לא מתממש ממש. אני רוצה להגיד בכל רם, ברוך שם כבוד, מתי אנחנו עושים את זה? ביום הכיפורים. אז צריך להפוך את יום הכיפורים ליום רגיל. בלי לצום, בלי להיות בתענית, אבל אני רוצה שזאת תהיה המציאות הרגילה. שכל מה שאני מתבייש לומר היום, כי זה עדיין לא מתממש ממש, זה בתהליך, כן? אני רוצה להגיד את זה בכל רם, לא לפחד יותר.
למה הכיפורים לא אומרים בכל רם?
יפה, כי זה עדיין גלותי. פורים יפה מאוד, אבל זה סיפור בגלות. אני רוצה שיהיה פורים בארץ ישראל. לקיימה בקרה, לקיים בו את הפסוק, כאמץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. זאת אומרת שאני רוצה להגיע למדרגה שמצרים זה המודל שלי, היציאה ממצרים, זה המודל לכל היציאות, כמו שזה המודל לכל הגלויות, כך זה המודל לכל היציאות. ואני רוצה לראות הראינו נון תלאות, נפלאות, נון תלאות. תראה לי את החמישים שערי בינה במלכות. פירוש, כי משה שהיה גואל ראשון, כן, הגואל הראשון והגואל האחרון, זה אותו דבר. אסור להפריד בין הגאולות. מי שלא מבין את ההיסטוריה, מה הוא עושה? הוא חותך, חותך, חותך את כל היהדות לגזרים. זה הסיפור של שלמה המלך האמיתי, לא סתם אמא אמרה, אני לא רוצה שתחתכו את התינוק, וזה, כולם מכירים את הסיפור, וואי, איזה רחמנית. מה, אתם חושבים שהיא דבילית השנייה שחותכת את התינוק לשניים? מה זה לחתוך את התינוק? זה לחתוך את ההיסטוריה, זה לא לראות את ההיסטוריה בחטיבה אחת. תינוק זה אותיות תיקון. מי שלא מסתכל על הכוליות, הוא לא יכול להבין שום דבר, הוא נופל כל הזמן לאותה בעיה. לאן? לפרטים. ומרוב פרטים לא רואים את הכלל. מרוב עצים לא רואים את היער. זה תורת הסוד, זה תורת הכל. לכן משה רבנו הוא הגואל הראשון, אבל הוא מחובר לגואל האחרון. זה רק פתיחה וסיום. לכן הוא יהיה הגואל האחרון. זה אותו עניין. וכמו שעשה הקדוש ברוך הוא נפלאות ביציאת מצרים על ידי משה, כן יעשה על ידו אותות ונפלאות וביאת המשיח. במהרה בימינו אמן. זאת אומרת שיהיה שלב שבו אנחנו נראה דברים שהם מחוץ למערכת החוקים של הטבע. וזה קורה. רק שזה מתלבש בתוך הטבעיות ואנחנו לא שמים לב לדבר הזה. המשיח כבר פועל היום. המשיח לא רק כשהוא מתגלה הדברים נעשים. הרי משה לפני שהוא הפך להיות המשה שהוא מוכר, הוא כבר היה בפונקציה שלו. ורוב העבודה שלו נעשתה מתחת לפני השטח. אותו דבר בגואל שלנו עכשיו. שזה בעצם ההשלמה של הגואל הראשון. רוב עבודתו נעשית מתחת לפני השטח, הוא כבר עובד, אבל אנחנו מצפים שיתגלה כדי להוציא את הדברים ממש מעל לפני השטח.
משה בגלות וגדל אצל פרעה.
נכון, משה למד את כל המנגנון שלו, כי זה בעצם המדרגה הראשונה, של עם ישראל, כמו שעם ישראל היה בגלות, ולכן כל הפעולה שלו היא גלותית, היא יוצאת מהגלות, אבל הגאולה האחרונה זה כבר בתוך הארץ, זה כבר לא יכול לבוא מבחוץ. לכן אנחנו אומרים הלל על יציאת מצרים, הרי זה אותו סיפור, כמו פורים, גם זה בגלות, נכון? אז למה אתה לא אומר לאנשים, לא, 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 בפסח לא אומרים הלל, אתה יודע למה? כי זה היה נס בחוץ לארץ. ככה אנחנו אומרים על פורים. תשובה, יציאת מצרים זה ההתחלה, חייב, אבל ברגע שכבר נכנסת לארץ ישראל, כל חג שיהיה בהיסטוריה מחוץ לארץ ישראל זה כבר לא. הבנתם? אז יציאת מצרים זה חובה, כי היית בגלות. אבל אחרי שכבר חזרת לארץ ישראל, ואתה עכשיו יקרה לך סיפור כמו פורים, בגלל שאתה בגלות, אז אנחנו לא נגיד להם הלל, כי כבר חזרנו פעם ראשונה לארץ ישראל, נגמר הסיפור. אז עניתי לשאלה שלך לפני שסיימת אותה. ואמר רבי שמעון לבנו רבי אלעזר, ובגינדה, בשביל שעדיין הקליפות שולטות בעולם, מה זאת אומרת שהקליפות שולטות בעולם? שהחיצוניות שולטת בעולם, אתה לא רואה את הדברים בתוכן, אתה רואה את הדברים בחוץ. אנחנו כולנו עיוורים בגלל החיצוניות, נכון? גם אדם הראשון, הוא לא איבד את האור שהיה לו, פשוט עטפו את האור בעור, ויעס השם אלוהים כותנות עור לאדם ולאשתו וילבישם. מה אני צריך לעשות עכשיו? להסיר את הלבושים שהם הקליפות כדי לראות את הפרי. בדיוק, בדיוק. כאילו המדרגה העוטפת המחסה, ולכן קוראים לזה קליפה, מחסה על הפרי. אז היא שולטת. מה זאת אומרת שהיא שולטת? שאתה, שאנחנו, שכל אחד מאיתנו פשוט נופל לאילוזיה של מה שיש בחוץ. כי אנחנו לא רואים מה שיש בפנים. ואנחנו תמיד הולכים לאיבוד בשטויות הקטנות, שטויות מלשון שטן, כן? זה אותו שורש, שיש בחוץ. אז אנחנו קובעים את כל החיים שלנו, על פי מה? על פי מה שנראה כלפי חוץ. אנחנו לא מצליחים לראות את הפנימיות. למה? כי לא לומדים פנימיות. עכשיו שברוך השם אנחנו לומדים פנימיות, זה אמור להקנות לכם כלים, כדי להסתכל על המציאות של החיים שלכם בצורה אחרת, חדשה. אתה לא יכול להמשיך ללמוד זוהר בימי חמישי בלילה, ולראות את החיים שלך כמו שראית אותם תמול שלשום. עכשיו שאתה מתחיל ללמוד ולהתחבר למושגים האלה, לקונספט הזה, ואתה נפגש עם הערכים הפנימיים, התוכיים, בחיים שלך זה צריך כבר להתחיל לפעול. אתה צריך להיפגש עם הדברים האלה ולא לשפוט לפי מראה עיניך. על מי נאמר שהוא לא ישפוט לפי המראה של העיניים? על מלך המשיח. למה? כי העיניים החיצוניות מטעות, מה שהעולם שלך מראה בחוץ זה מטעה. אז מה אתה צריך, איך תשפוט? פשוט מאוד, אתה תבין את הדברים מבחינה רגשית, נורמלית, טבעית. אתה תחוש, אתה תריח איפה הטוב ואיפה הרע. זה נקרא אצל המשיח מורח ודאין. כלומר, הוא ידון לפי הריח. אני מרגיש, אני חש, אני מריח שאתה אדם טוב. קשה. היום, אם אתה לא לומד, אתה לא עושה דוקטורט על הבן אדם, מכניס אותו למחשב, בודק הכל. מה זה להריח? זה בעצם חושים שאיבדנו, ואנחנו צריכים לאט לאט לחזור עליהם, להבריא אותם, כי הם חולים, דרך הלימוד הקדוש. בסדר?
הבנתי. היא יותר מלאה קליפה בעולם. בעולם שלה, היה דם פה, שאורים לי שאתו פריאה.
כן.
היה רעלים. הקליפה שעכשיו אני נמצאת היא אותו תכונה?
כן, קליפה זה אותה תכונה. אבל...
אדם יפחק להיות יותר קשה, או יותר ריקה.
לא הבנתי מה קשה או ריקה. לא הבנתי מה זאת אומרת קשה או ריקה. הקליפה היא קליפה. מה שיש בפנים זה לאט לאט מתנקה. אבל הקליפה היא קליפה. בסדר? אנחנו צריכים להוריד את הקליפה הזאת. לכן, אומר האבא לבן שלו, אלעזר ברי, כלומר אלעזר בני, לא תצפה לרגלי דמשיחה, לא תצפה לביאת רגלי משיח שיבוא, עד מתי? עד דתחזה קשת בגווני נהירים, עד שתראה את הקשת בגוונים המאירים. מזל של חודש כסלו. כלומר, מתי אתה אמור לראות את רגלי המשיח? למה קוראים לזה רגלי משיח? כי זה החלק שמעניין אותי, זה רגליים, זה לא הראש. המחשבה של המשיח, הביטויים העליונים, בסדר, הבנתי, אבל כל עוד וזה לא מגיע לרגליים, במרכאות, זה לא מעניין אותי. אז אני רוצה לראות את הרגליים של המשיח. מה יפו פעמייך, כן? כשאת בנעליים, כשאת בעולם הזה, כשאת דורכת, על המציאות. זה מה שמעניין אותי. אתה לא תראה את זה כל עוד ולא תראה קשת בגוונים מאירים. מתי תראה קשת בגוונים מאירים? מה זה לראות קשת? רוצה לומר שעצם גווני הקשת, מה הם? חסד, גבורה ותפארת. יש שלושה גוונים עיקריים בקשת, שזה בעצם לבן, אדום וירוק, ומשם עם כל הערבובים רואים את כל הצבעים, כל הפריזמה, אז זה נקרא חסד גבורה תפארת וזעירנתי, יאירו במלכות דרך היסוד. במילים אחרות, כל עוד ולא יהיה חיבור בין תפארת ומלכות, אין משיח. כי משיח זה מלך, מלך זה מלכות. ממה הוא מקבל? מהתפארת. אם אין תפארת, אין מלכות. אם אין מלכות, אין תפארת. אני חייב את שניהם. לשם ייחוד, קודשא בריחו ושכינתא.
זאת אומרת שלא יהיה יישום של משיח, כל עוד לא יהיה
אחדות. אחדות לא סתם בעם, זה גם חלק מהאחדות, אבל אחדות בין השמיים והארץ.
אבל
זה
שאחדות בין השמיים והארץ,
אנחנו צריכים לעשות להיות גוי אחד בארץ.
בארץ, אנחנו צריכים להפסיק להיות פקים
ולהפעול כפרט לכלל. לפעול כמלכות ולא כאנשים דתיים אינדיבידואליים.
בעצם זה לא שמשיח יבוא ויאחד אותנו, זה שהאיכות שלנו יגרום
נכון, לגילויו.
לגילויו
נכון. לכן זה עובר דרך היסוד. אז מי זה היסוד? זהו. הוא האנטנה, הוא המחבר.
שכרגע כל אחד מאיתנו צריך לפעול בזה שיפסיק לפלג
כן.
ויתחיל לקרב
כן.
לא בשם המצווה אלא בשם העם
נכון, זה מה שאמרנו בשיעור
כל פעם
בחודש
כסלו ביום יום
כן, כן, בחיים שלנו כל דבר שאנחנו עושים
לא בעניין רוחני
נכון, לאומי, כל הזמן להיות לאומי
יש איזה אלמנט
של פילוג שאני צריך לעשות עם פילוג, אתה צריך לדעת את ההבדלים, אבל לא לפלג.
אני לא צריך לפלג את הקליפה ממני?
לא, זה משהו אחר, אני לא מדבר על הקליפה. הקליפה תצא ברגע שאתה מתחבר לאומה. אל תטפל, בוודאי, אל תטפל עכשיו במה שאתה צריך לעשות מבחינה של הרע. אמרנו את זה כבר, היום, וזה הבעל שם טוב אומר לנו, תביא טוב, תתעסק באור, תוסיף אור בעולם. בלי לבוש הקליפות. בסדר? צריך להיזהר מאוד שלא תהיינה קליפות. הקליפות בעצם מכסות את התוכן האמיתי של הדבר. כמו שאתה אוכל פרי, אתה מוריד את הקליפה. אתה לא יכול לקרוא את הקליפה של הפיסטוק. אז אתה מוריד את הקליפה ומגלה את הפרי ואוכל את הפרי. או עד התגליה אות באלמה, או עד שתתגלה האות בעולם, שתהיה המלכות מוכנה אל הייחוד. כלומר, האישה היא זו שמחליטה בסופו של דבר מתי הגבר מתקרב אליה או לא. נכון? אותו דבר אצלנו. אנחנו האישה, אנחנו מחליטים מתי אנחנו בעצם רוצים את הקדוש ברוך הוא שהוא הגבר שלנו. אם האישה לא רוצה, אסור לגבר מבחינה הלכתית להתקרב אליה. אז כנראה שאנחנו לא באמת רוצים. אז כשאנחנו נרצה כאישה, הגבר יבוא. הגבר תמיד מוכן. מה? זה המדרגה הראשונה של הסגולה, שאין לנו אפשרות להחליט בה. זה הסגולה. זה בעצם ירידה וכבישה עליונה מלמעלה, זה נכון. אבל אחר כך, כן, ברגע שאתה כבר אישה, אתה צריך להחליט מתי אתה רוצה או מתי אתה לא רוצה. גבר לא יכול להחליט ולא לעשות בכוח. אסור לו. לכן, ברגע שהאישה מוכנה אל הייחוד, הייחוד נעשה, אוטומטית. הוא מפרש מהי אות, מי נקראת אות, אלא על זה נאמר דרך כוכב מיעקב, והיינו דעת יוד, אות ברית. אז אנחנו נראה בעצם כוכב בשמיים, לפני ביאת המשיח, כן, כבר מיקמנו את הכוכב הזה, הוא ממש הופיע כבר, כן, הרב רבי משה אהרון, שליטה, אמר לנו שזה הכוכב, שרואים אותו עכשיו, הוא בעצם האות של הברית. כלומר, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו סימן, הוא לא משאיר אותנו בחלל בלי סימנים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו סימנים ואנחנו מונהגים עד היום הזה, עד עצם היום הזה. יש לאנשים מיוחדים גילוי של אליהו הנביא וגילויים שונים, לא אלמן ישראל. יש לנו עד היום גדולי ישראל שיודעים לכוון את התנועה, לפי התנועה האלוהית. לכן הכוכב הוא אות יוד, כמו בברית מילה שאמרתי לכם קודם, שמורידים את הקליפה אז מגלים את היוד הקטנה הזאת, זה הכוכב הזה, זאת הפונקציה שלו. מה זה אומר? שהעם ישראל מתחיל לגלות את זהותו.
זה אותה כוכב שיהושע הופיע כשפרור ראה את הכוכב מעדים?
לא, שם זה כוכב מאדים, מרס. והיינו היסוד של המלכות, אז הכוכב הזה, מה הפונקציה שלו? הוא היסוד של המלכות. מה זה היסוד של המלכות? זה האיבר שדרכו מתחברים השמיים והארץ. אז פה באמצע יש ספירה שנקראת יסוד. זה הכוכב הזה. זאת הנקודה שמחברת שמיים וארץ. בעולם שלנו, מי הם? הצדיקים. צדיקים עושים את הפונקציה של אותו כוכב. זאת אומרת, שאם אתה רואה כוכב היום, כנראה שבעולם שלנו יש צדיקים שעכשיו כבר עושים את החיבור כמו שצריך, ולכן הקדוש ברוך הוא מראה לנו את הכוכב. זה רק תוצאה של מה שקורה באמת.
החיבור זה התחייה של הברית?
החיבור זה מה?
זה ברגע שבעברית
אתם
עושים את
הפריעה
לגלות
את הפריעה. כן, לא. הפריעה כבר נעשתה. עכשיו זה הגילוי של הפונקציה ממש לחבר. אבל זה עובר, חייב לעבור דרך הפריעה הזאת. כן? מה זה הפריעה הזאת? אמרתי מקודם, זו תנועה שמגלה את מה? את הסגולה שלי. אני צריך שכל ילד יהודי בארץ ישראל ידע מי הוא בשורש. הנה, זה הפרויקט שלנו. הפרויקט שלנו זה שכל ילד יהודי ממוצע שיגור במאה שערים בבני ברק או בתל אביב או בחיפה ידע מה זה הסגולה הישראלית, מי אנחנו, בשביל מה נברנו. בסדר? אז והמלכות נקראת לפעמים יעקב, לפי שהיא עומדת בעקב בסוף עולם האצילות. ומיד התקיים מה שכתוב וקם שבט מישראל לגבה. אז בהתחלה זה דרך כוכב מיעקב, אבל אתם זוכרים שיעקב זה עדיין מדרגה נמוכה ביחס לישראל. לכן הפסוק ממשיך, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. כלומר, כשיעקב יהפוך להיות ישראל. וברוך השם, אנחנו כבר שם, אנחנו פה. היום אף אחד לא קורא לנו יעקב. גם האויבים שלנו קוראים לנו ישראל. וקם שבט מישראל לגבה, שיקום היסוד בזעירנפין, הנקרא ישראל להתייחד עם המלכות. ברגע שאנחנו ישראל, זה אומר שאנחנו מוכנים כבר לחיבור השמיים והארץ. מה יקרה כשהחיבור הזה יתממש? הוא כבר מתממש, לכן מה קורה? כל השפע של העולם ירד לאן? לפה. אמרתי לכם את זה כבר בכל מיני שיעורים. בסייעת הדשמיה, מדינת ישראל תהפוך להיות בשנים הקרובות המדינה העשירה בעולם. למה? כי פשוט מאוד זה פה, הזיווג נעשה כאן. כשהקדוש ברוך הוא מתחבר, הוא מתחבר עם האיבר הזה של האישה, נכון? היסוד של הנקבה זה ארץ ישראל. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מעביר זרע לעולם הזה, זה דרך כאן.
אז המלכות זה עמי העולם? בגדול?
לא. המלכות זה כנסת ישראל. מתחת למלכות יש לה בנות. כל מיני בנות. כמו שיש מלכה ויש כל מיני נשים שמלבישות אותה ומאפרות אותה ומפשיטות אותה ורוקצות אותה. ראיתם, נכון? אז ככה זה בעצם אומות העולם ביחס לעם ישראל.
מה פירוש המין ישראל? למה לא שבט ישראל?
בגלל שהמין היא בעצם שם השם שמופיע במלכות. שם השם זה 26, נכון? י' כבר.
זה אחד, כאילו מי ישראל, זאת אומרת חלק של ישראל, הוא יהיה השם.
י' כבר זה 26. נכון? איך עוד עם מין? כך?
זה
וו. 26. לכן זו אישה שיש לה תינוק בתוך הבטן, ועכשיו היא מוציאה אותו לעולם. אוקיי? זאת הכוונה שצריך לכוון בערב שבת, כשאומרים בורא פרי הגפן, לפני שממשיכים את הקידוש. צריך לראות את המם הזו. בסדר? אני מכוון על מם כשאני אומר בורא פרי הגפן, על המם הזאת. בסדר? מם פתוחה, לא מם סגורה. זה בעצם התיקון. זה התיקון, זאת הלידה, זה התינוק הקטן שנמצא בתוך המלכות.
אני אמור להיות מסוגל להגיד בורא פרי הגפן ולחשוב על מם?
אתה לא אמור, אתה לא אמור, אתה מסוגל. אתה נברת בשביל זה. זה בדיוק מה שאני מנסה להמחיש לכם, תתחילו להאמין בעצמכם. תפסיקו לחשוב שאתם פחות ממה שאתם. לחיות פחות ממה שאתה זה עבודה זרה. נכון? הרי אתה עובד עבודה זרה לך. חבל. תתחיל לעבוד מה שאתה מסוגל לעשות. תפסיק לא להאמין למה שאתה, למי שאתה. תפסיקו. זה כל כך קשה שתראו כמה זמן אתם לומדים ועדיין אתם שואלים את אותן שאלות. מה זה אל תאמין בעצמך ביום אותך? בסדר, מה זה אומר? אל תאמין שהכוח בא ממך. הכוח הזה בא מהסגולה הישראלית שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו. זה לא עצמי, זה לא אני, זה לא עשיתי כלום, זה הסגולה שלי, אני מסוגל לזה. זהו.
אמרנו שאי אפשר לקיים ייחוד עם האישה בכוח.
נכון.
צריך להגיע ממנה.
נכון.
משפיע.
בוודאי.
על הייחוד.
בוודאי.
אז יש, בסופו של דבר, זה תמיד הגבר שמשפיע.
לא. מי עושה את הכוונה הזאת?
זה טוב,
בתור בורא פרי הגפן, דווקא זה בא מהגפן. לא, לא, אתה אישה. אתה עם ישראל.
לא, ביחד להשם אני עם ישראל,
נו.
אני הנקבה.
נו.
ביחד עם אשתי.
זה לא משנה. זה לא משנה.
ואני אומר, זו הכוונה שלי, שהיא תקבל את מה שאני מחבל.
אבל זה אותו דבר.
לא, אבל זה חשוב. כי זאת אומרת שהאחריות תמיד על הגבר.
האחריות של הגבר זה להביא חיים. המצווה היא רק על הגבר. להוליד ילדים. אישה אין לה מצווה להביא ילדים לעולם, נכון? הקדוש ברוך הוא, אם הוא נתן מצווה לגברים, זאת אומרת שהחלק הגברי של הקדוש ברוך הוא זה להביא ילדים לעולם. מה זה להביא ילדים לעולם? לגלות לנו את כל השפע, את כל הנקודות של האור. אז כולנו, כנסת ישראל, אישה אחת גדולה. בתוך כנסת ישראל, האישה הגדולה, יש חלקים מצד הזכר, זה אתה. אבל אתה, כשאתה מקדש, איפה אתה נמצא? בזכר עם אשתך לבד בבית? לא. אתה כנסת ישראל. ואתה צריך לכוון בקידוש ובכל דבר שאתה עושה, גם עכשיו בלימוד שלי, שאני לא יואל גבר שמלמד שיעור בכפר אדומים, אלא אני חלק מעם ישראל כולו, ואני עכשיו משחק את הפן הגברי של האישה, שהוא יוזמה. גם לאישה יש פן כזה. זהו.
אחרי שאתה אומר סברי מרנן, איש הופכת לך שלוש טיפות לתוך ה...
תלוי אצל מי. בסדר? אנחנו לא עושים את זה עם האישה, אנחנו עושים את זה לבד. אז כי שבט הוא אות וב, בחינת היסוד. מה זה שבט? שבט זה לא טריבו? קווייב? לא יודע איך קוראים לזה? אלא שמקל. מקל נקרא בעברית שבט. לכן זה בעצם האות וב, זה היסוד. ההוא דעית מרבה, זהו שנאמר בו, והיא בישורון מלך. על מי נאמר? על משה רבנו. פירוש ישורון הוא זהירנפין, שבעת הגאולה יהיה מלך עם מלכות בסוד הייחוד. אתם זוכרים שיעקב הפך לישראל, וישראל הופך לישורון. מתי הוא הופך לישורון? כשהוא הופך להיות כבר אוניברסלי. יעקב זה גלותי, ישראל זה לאומי, ישורון זה אוניברסלי. בסדר? כל התהליך הזה זה מיציאת מצרים עד הגאולה האחרונה. אנחנו צריכים לעבור את שלושת השלבים. אנחנו בהתחלה יעקבים, אחרי זה הופכים להיות ישראלים, ועכשיו אנחנו כבר אוניברסליים, אנחנו כבר מתחילים להתפשט ולהוציא את האור הזה, לגלות את האור הזה על הקוסמוס ועל היוניברס ועל כל האנושות כולה. זה נקרא ונברחו בך כל משפחות האדמה.
נכון.
זה גם הסכנות שיש בכל שלב ושלב אפשרות עוד פעם ליפול.
אז זה בדיוק העניין של מהגר?
גם שם.
לדעת איפה הגבול עובר, כי באוניברסליות שלי בסופו של דבר אני כאילו מחבק את כל העולם ואני יכול בסדר עם כל העולם. אבל זה לא, יש מקום שצריך להוריד
זה, זה שמירת הזהות. כשיעקב הפך לישראל, יעקב נעלם או לא?
לא.
יפה.
נקרא יעקב.
יפה. אז כשישראל הופך לישורון, ישראל נעלם או לא? לא. אז תדע לשמור על הלאומיות שלך גם כשאתה אוניברסלי. בסדר?
אתה תהיה אוניברסלי בזכות זה שאתה...
אבל לא יקרה שמך. כן, אבל מה? דה פקטו?
קוראים לו.
אז מה? הקדוש ברוך הוא שיקר? אלא מאי?
אבל מה? זה לא יקרה שמך, זה כל פעם שאנחנו נצטרך לקרוא, אם אני אקרא לך יעקב, אני מתעסק במוסן הדרותי שלך.
יפה, אבל זה הכרחי. למה הקדוש ברוך הוא בכל זאת השאיר את השם הזה?
שהגלות לא
תגמור. יפה מאוד. כי אם לא היה מנגנון של ויסות, של שמירה, כשאני יורד לגלות והייתי עדיין שומר על השם ישראל, הייתי מת. הייתי חייב לרדת לגלות ולתפוס בחזרה את השם יעקב שמאפשר לי לשרוד בגלות. הבנת?
בגד לפה ובגד לפה.
יפה. אדם שהגיע למדרגה גבוהה, אם אני מחזיר אותו למדרגה התחתונה והוא כבר לא עם הלבושים של המדרגה התחתונה, הוא ימות. אז גם כשהוא עלה למדרגה העליונה, לפעמים אני אומר לו, אתה צריך לרדת לגלות, אז הוא לובש את הלבוש הישן שהיה לו, כדי לשרוד. בסדר? אז זה נקרא יעקב. הנה, אני נוסע לגלות, אני חייב להתלבש קצת ביעקב.
זה
יכול
להיות בשביל, זה הרבה.
כן, אני יודע שזה הרבה, מה אתה אומר לי? כן, אבל אסור לי לשכוח את הישראל. רוצה לומר כי סימן זה יהיה בידיך כשתראה את הקשת בגוונים המאירים, אז ודאי מיד יבוא משיח. מה אנחנו אמורים לגלות את הקשת הזאת? בגוונים המאירים, מה זה הקשת אמרנו? היסוד הזה, היסוד נקרא קשת. ורבי שמעון בר יוחאי היה הוא עצמו אותה קשת. כלומר הוא אדם מאוזן, ולכן הוא גימל קווים, גימל גוונים, חסד, גבורה, תפארת. זה אדם בריא, אדם שהוא לא קיצוני, לא לפה ולא לפה, אלא הוא יודע להיות בפרספקטיבה של הדיאלקטיקה. מה זה דיאלקטיקה? זה תזה, אנטיתזה וסינתזה. אדם שיש לו את שלושת הדברים האלה הוא מאוזן. לכן הקדוש ברוך הוא מתגלה תמיד באמצע. הגאון מבילנה.
אבל בסופו של דבר, המלך צריך להישאר בארמון שלו. אנשים צריכים להגיע אליו, לפנות אליו.
נכון.
יציאה מהגבולות שלנו, זה תמיד חזרה לעבר.
נכון.
שבעייתית.
נכון. נכון, בהחלט.
אז צריך...
בהחלט, צריך להגיע למצב שלא יוצאים בכלל. זה נכון.
מבחינה פסיכולוגית, כשאני צריכה את הרבי של יעקב, לדמה יש לי איזושהי מידה שהיא לא מוזרת. צריכה עדיין לשמור עליה אחרי שהתקדמתי עליה?
בוודאי, כי זה מנגנון שמירה. זה מנגנון שמירה. אם למשל, אני אתן לך דוגמה. נגיד שעליתי במדרגות, אבל יש לי עכשיו בחורים צעירים שהולכים לדיסקוטק. אני יכול להיכנס לדיסקוטק שם לדבר איתם? אם אין לי את הלבוש של הדיסקוטק, הם יראו אותי כמו איזה חייזר שם בפנים. אבל אני צריך להיות בצורה שמסערב. כן? ולהוציא אותה משם. אז יש לנו בעצם מסערבים שצריכים להביא את הניצוצות. אמן, אמן, נפשית, נפשית, נפשית ופיזית, כן? כי זה הדבר הכי קשה. כשאני הולך לשם, אני כאילו הולך למות. וכשאני חוזר, החזרה לחיים היא איטית. זה כמו תחיית המתים, ואני לא יוצא מיד. יש לי זמן של הסתגלות חזרה לארץ. זה קשה מאוד. בעזרת השם. מאמר הבא, עד סוף התיקון, נתפס במקומות אחרים בשינויים. אז אנחנו עכשיו עוברים למאמר הבא. ואמר רבי שמעון לרבי אלעזר בנו, תחזי, בוא וראה. יום אחד שאילנה לאליהו, יום אחד שאלתי את אליהו הנביא, חבר של רבי שמעון בר יוחאי, יום אחד שאלתי את אליהו הנביא, אורלה, אמאי שבינן במנה באפרה, מה הטעם שאחר שחתרו כבר את האורלה, צריך לתת אותה בתוך כלי ולתמון אותה באפר? למה? אמר לי אליהו, שמענה... במטיבתא, שמעתי בישיבה של מעלה. גם אני, אליהו הנביא, לומד בישיבה. ישיבה של מעלה. ראש הישיבה זה הקדוש ברוך הוא. שמעתי שם, היה שיעור על זה. דאורלה איהו נחש. שהאורלה יש אחיזת הנחש שהיא הנוקבה של הקליפה. זאת אומרת, העורלה היא מצד הנקבה, יותר מסוכנת מהזכר. לכן הנחש הוא בעצם ארמומי, והוא הולך בעיכול. הוא אף פעם לא ישר. זאת אומרת שהוא בעצם האנטיתזה של ישראל. לא בכדי, במצרים תמצאו, סממנים דומים למה שיש בעם ישראל, כגון תפילין, אבל אצלם הכל מסתיים בעיגולים, בצורה של נחש. ובעם ישראל יש סממנים של קדושה, שאצלנו התפילין חייבים להיות קוביות, שזה היושב. אסור שיהיה משהו עגול, אם הריבוע שלך בתפילין מתעגל, פסולות. זה סוד. זה אומר שהעם ישראל הוא בעצם היושב שפועל אחר כך על העיגולים. שם הכל עיגולים. למה? כי מצרים זה טבע. וישראל זה על טבעי ששולט על הטבע. אז כשאני קושר בעצם באיזו צורה? אני קושר בצורה עיגולית. כמה פעמים יש בעיגול? שבע. כי זה העולם הזה. אבל פה הבית הוא שמונה. השמונה שולט על כל השבע. זה הבניין.
הנחש מסמן את הרפואה.
כן.
אז מה הוא צריך? את היושר? את היושר? את ה... אם הוא מסמן את הרפואה, זה משהו שאנחנו מחפשים את המרפא
בעצם. הוא מסמן את הרפואה ברגע שמכוונים ליושר העליון. הוא לא סתם נחש. הוא נחש יושב על מה? על נס. עשה לך שרף ושים אותו על נס. זה לא סתם נחש. נחש לא מסמן רפואה. נחש פלוס היושר שזה הנס מסמן רפואה. זה לא הנחש לבד. וכיוון דאברינן למעטרה, כיוון שאנו מעבירים ומסירים את הנחש מאחיזתו בברית, כלומר, כשאני עושה את הפעולה הזאת של הברית מילה ואני חוטף, לקחתי את האורלה הזאת, האורלה הזאת זה החלק של הנחש, ממש נחשי. צריך למאב למזונה, צריך מיד לתת לו אוכל, שלא יחזור, שלא יקטרג. אז איפה האוכל שלו?
האפר.
אתה נותן לו מיד את מה שהוא רגיל לאכול. הדאו דכתיב, זה שכתוב, ונחש אפר לחמו. הרי באפר נותנים לו מזונו. מה זה אפר עכשיו? זה יסוד כבד מאוד, זה יסוד של מוות. נכון? ישני אפר זה מתים. אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה מעפרון, באפר קטן. הכי קטן שיש. ב-400 שקל כסף, שקל זה בגמטריה נפש. כלומר, אברהם קונה מהמוות, מעפר, את החיים, הוא מחזיר לעצמו את החיים. כלומר, פרשת. חיי שרה זה פרשה של תחיית המתים. למרות שהיא עוסקת לכאורה במוות, זה קניין המוות על ידי החיים. כלומר, תיקון ראשון מבריאת העולם. מחטאו של אדם הראשון, עכשיו אנחנו בסוויץ' של ההתחלה של הגאולה. לכן עכשיו עם ישראל מופיע. כלומר, הופעתו של עם ישראל בהיסטוריה זה תחילת הגאולתו של העולם. הנחש זה השכל. הנחש זה השכל הלוגי. כן? בלי המדרגה של החיים, של עץ החיים. זה עץ הדעת. צריך את זה, אבל כשלב שני. אנחנו חייבים את השכל, אם לא הקדוש ברוך הוא לא ברא אותו סתם. מה אני עושה עם השכל שלי? אני פשוט מסביר מה שאנחנו מנסים לעשות פה, את החיים. כלומר, אני אוכל חיים ומשתמש בשכל שלי כדי להסביר אותם. אבל אם אני אוכל שכל ומנסה להסביר חיים, אי אפשר. בסדר? במילים אחרות, אני חייב קודם כל ללמוד בישיבה לפני שאני נכנס לאוניברסיטה. ולא לעשות הפוך. ואמר עוד רבי שמעון לרבי אלעזר, הוא בוודאי ברי, בדא איש תזיב ברנש מדינה דחיבות הקבר, בוודאי בני חביבי, שבזה ינסל האדם מדין חיבות הקבר. כלומר, בזכות זה שעשו לילד הזה, כשהוא נולד ביום השמיני ללידתו ברית מילה, וקברו את העורלה שלו באדמה, ואמרו את המשפט, ונחש אפר לחמו, זה האבא צריך ללכת לדאוג שזה ייקבר, בזכות המילה תעמוד לתינוק שאחר מותו, כשיקבר באפר, וינוח על משכבו בשלום, ובלבד שישמור בריתו בקדושה ולא יפגום אותך אז בשלום במשך חייו. כן. כלומר, יש לו עכשיו מדרגה של קודש. כן, זה לא צעצוע. ודמה דעטיפין מפריעה, והדם שמטיפים מפריעה על ידי המסיצה, אחרי שיש לנו את הפריעה, המוהל בפה שלו מוצץ. זה ממש נראה, כן, מי שלא מבין, מי שלא יודע, מי שרואה את זה מבחוץ, הוא ממש מצחק. היום באירופה מנסים לבטל כבר את הבריתות. אז הוא למאב מזונה להוא כלבה. כל זה כדי לתת אוכל לכלב שלא יפריע. דהי הוא הרוצח כדי לתת מזון לאותו כלב שהוא רוצח, זה החלק הזכר שהוא עשה מסמם, שהוא נקרא רוצח, ומזונו הוא דם בכל מקום שהוא. ולכן מוצצים ויורקים.
אז אם היא מקבלת את האפר, הוא מקבל את הדם. הזכר והנקבה של הקליפה.
בוא נגיד שהתינוק נשאר זך, וכל הקליפה יוצאת ממנו. ממשיכים את ההבדלה, שכבר החלה בתוך הבטן. התינוק יצא שיליה בצד אחד, תינוק בצד שני. הבירור הזה רק מתחיל, כל החיים שלנו עכשיו אנחנו ממשיכים בבירור הזה. בסדר? ובדי שתזיב ברנש מחרבה דמלאך המוות, על ידי שנותנים לסמך מם מדם הברית, מדם המילה, אז הוא ניצל, כן, הנימול, אותו ילד מחרבו של מלאך המוות, שלא ישפך דמו על ידו בעת מיטתו, אלא ימות מיטת נשיקה על ידי מלאך של רחמים.
במדרש רבה, אם כתוב על הטיפה הראשונה של יעקב, ואחרי כן זה יצר. אז כתוב שכמו שאתה מכניס משהו לתוך כלי, אז הראשון יצא מי, יצא יצר, אדמומי. אז כתוב שם שהוא יצא עם כל הלכלוך, עם כל הכל הכל. ואז יעקב יצא, כל השלייה הייתה כבר נשייה לחלוטין.
נכון.
הוא כותב את זה.
נכון. זה אותו דבר גם... אתה מצל ישמעאל? ישמעאל יצא בפרא אדם, החלק הפראי של האדם, ויצחק יוצא כבר זך. זה אותו סיפור תמיד, הקליפה קודמת לפרי. בגילוי תמיד הקליפה קודמת לפרי, תמיד. חייב. מה הפונקציה שלה אם היא קודמת לפרי? להגן על הפרי. כלומר, היא חושבת שהיא סתם שלילית, אבל זה לא נכון. היא מגנה על הפרי, עד שהגיע היום שאתה רוצה והפרי בשל, אז אתה מקלף את הקליפה. לעתיד לבוא, אנחנו אפילו מתקנים את הקליפה הזאת ועושים ממנה ריבה. כן? קליפת התפוזים, אפשר לעשות מזה ריבה טעימה, זה גמר התיקון. כלומר, לוקחים את הרע והופכים אותו למתוק. מובא במדרש, בראשית רבה, סוף פרק כף א', וזה לשונו, אמר אדם, מי מציל את בני מאש לוהטת זו של הגיהנום? רבי הונה בשם רבי אבא אמר, חרב מילה, כלומר זכות מצוות המילה תציל אותם מאש הגיהנום. האיבר הזה בגבר זה יסוד האש. כן, תמיד הגבר חם לדברים האלה, אז זה מציל אותו מאש אחרת, מהאש של הגיהנום, שנאמר ביהושע, פרק ה' פסוק ב', עשה לך חרבות צורים, ורבנים אמרה, חרב תורה, זכות לימוד התורה. כלומר, מה זה עשה לך חרבות צוריים? צור זה הקדוש ברוך הוא, צור מי שלא אכלנו, חרבות צוריים, החרב של הקדוש ברוך הוא, זה התורה. וחרב פיפיות בידם, פיפיות, שתי פיות. שנאמר, חרב, הנה, ברוך השם, ברוך שכיוונתי, בתהילים, קופממתת, חרב פיפיות בידם. והיינו תורה, למה פיפיות? שניים. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זאת אומרת שעל ידי התורה, אתה בונה חרב נגד הקליפה. התורה היא מצלה ומגנה. כלומר, יש לנו מנגנון של שמירה דרך התורה. איפה אנחנו ממקדים פה את התורה? פה בתפארת, נכון? אז התפארת זו לשון פאר או רופא. הרפואה באה מהתורה. התורה אמורה להקנות ללומדיה איזון. אדם שבאמת מאוזן זה אדם שלמד תורה בצורה נכונה. אז יש לו מידות טובות ולא רק ידע. לא רק אינפורמציה. ואלדה, ועל זה אמרו חז"ל במדרש הנזכר, אמר אדם קדמאה, קמי קושה בריחו. שאל אדם הראשון את הקדוש ברוך הוא. אדם הראשון היה חסיד גדול מאוד. מדבר עם הבורא, זה לא פשוט, זה נביא. והוא שואל, מי מציל את בניי מחרב המתהפכת? כשהנחת בכניסה לגן עדן, אני כבר לא יכול להיכנס לגן עדן. שמת לי עכשיו חרב, היא מתהפכת. מה זה חרב המתהפכת? מה? יפה מאוד. החרב זה היושר. אבל ברגע שהחרב מתהפכת, זה הופך להיות עיגולים. אתה כבר לא רואה כלום. נכון? כמו גלגל. כלומר, מה קרה בעצם? כשיצאנו מגן עדן, איבדנו את היושר ונכנסנו לעולם של עיגולים, של הטבע. לכן החרב מתהפכת, אבל ברגע שהיא תפסיק להתהפך, ועכשיו, כשחרב מתהפכת, אתה לא יכול להיכנס, נכון? זה כמו פרופלור של... אתה לא יכול להכניס את האצבע, אתה חותך.
נשמת חלקים.
יפה. אז אתה עכשיו צריך להגיע למדרגה, איך אני חוזר לגן עדן? דרך אותה חרב המתהפכת, יש לי פה מנגנון שאני לא יכול לחסות אותו.
אני יכול לעצור אותו?
יפה, איך אני בעצם...
לא יכול לפגוע בתנועה שלו.
אתה לא צריך לפגוע בתנועה שלו, אלא להשתמש בה. אז מה אני עושה? אני פשוט בונה את התנועה הזאת לספירלה. אני הולך ומסדם. כלומר, הפרופלור נשאר, אבל עכשיו נתתי לו כיוון. בחיינו מה זה אומר? אנחנו לא לומדים פה מכניקה. זה אומר שאני צריך להשתמש בעולם של הטבע שהוא עיגולי, אבל בתוך עולם הטבע להביא ולגלות קודש. אז אתה מייצר יין, עולם הטבע, אבל אתה מקדש אותו. אתה נותן לו כיוון. אתה אוכל, אבל אתה מברך לפני. סיימת לאכול, טבע, אתה מברך אחרי. מי שאוכל ולא מברך, אז הוא משאיר את עולמו בעיגולים. אז כל הקבע שלו רק מסתובבת. כל הזמן, זה טבע. נכון, בסדר.
לכל מה שאמרת עכשיו אפשר לשייך לשנה, שהשנה, אם אני עושה אותה אותו דבר בשנה הבאה, אז לא התקדמתי לשום מקום,
נכון,
השנה העגולה.
נכון, השנה היא לא דיסק, שטוח,
שנה
שאני אשנה, נכון.
אז אני כאילו... בדיוק.
פשוט מאוד, אתה עולה ואתה משתכלל. אתה הופך להיות אדם אחר. ראש השנה שהייתה השנה הזאת, זה כבר לא ראש השנה שתהיה שנה הבאה. למרות שזה אותו יום בשנה. אבל אתה בקומה אחרת, כי אתה בספירלה. שנה שעברה זה היה פה, שנה הבאה זה פה. בסדר? ועל דה, על זה אמרו חז"ל, אמר אדם קדמאה, אז אדם הראשון שאל את הקדוש ברוך הוא, מי מציל בניי מחרב המתהפכת, דיינו מאש הגיהנום? אמר לי הקדוש ברוך הוא, חרבה דמילה, הנה, חרב הברית. מה זה הברית בעצם? מה עשית על הברית? עכשיו לפי זה מה אני מבין? כשאני בעצם מוריד לתינוק את האורלה, אני נותן לו כיוון, יעד. זה היושר שאני מגלה בעולם העיגולים שלו. היושר הזה, מאיזו קומה הוא? 8, נכון? העיגולים הם מעולם השבע, אתם זוכרים? לכן אני עושה את הברית ביום השמיני, כדי לקשר אותו ליושר של היום השמיני, שישלוט על כל השביעיות שיש לו בחיים. כשאתם מניחים תפילין, עוד מעט תחשבו על זה. פה אני מניח את היושר, ועכשיו אני מתחיל לשלוט על העיגולים.
אבל זה לא נורא, כי בכל אם יש צורך לעשות את זה
בתשיעי
או בעשירי, אבל לא
בתשיעי. לא, עדיף לעשות את זה בשמיני. רק אם הילד חולה, אז עושים את זה ביום אחר. אבל אם כבר דחית, אסור לך למשל לעשות את זה כבר בשבת. בסדר? אמר לי הקדוש ברוך הוא, חרבה דמילה, החרב שמלים בו את התינוק, כלומר, אותה סכין, כן, הברית עצמה, ברית המילה, מצוות המילה, כמה דעת אמר, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, עשה לך חרבות צורים, למול לבני ישראל, הרי הסכין של המילה נקרא חרב. וחרבה דקוצ'ה בריחו, כן, מה זה החרב של הקדוש ברוך הוא? י' ו', כלומר יש בשם הוויה י' כ' ו' כ', אז החלקים הזכריים זה החרבות, זה החרב, י' וו', בחרבו של הקדוש ברוך הוא, שהוא חרב המתהפכת, יש בו י' ו' פיות. וטעם הדבר, כי בשם י' ו' ה' חף, מה זה השם הזה?
דרך.
צירוף של איזה
חודש.
קיצור הדרך. מה זה הקיצור הדרך? מה זה השם הזה? מאיפה הוא יוצא השם הזה? יפה מאוד. יחיד ורבים הלכה כרבים. זה ראשי תיבות של שם קדוש, שהוא בעצם ממונה על מה? על קפיצת הדרך. זאת אומרת, אדם שרוצה להגיע יותר מהר מהדרך הרגילה, אז זה אחד מהכוונות שהוא צריך לכוון. כן, לא לעצום עיניים ברכב, כן?
לבן על שחור?
בזמן הנהיגה, כן, לבן על שחור תמיד. יש לבנה על אופק שחור. שם אותיות, י' ו' הח. דהיינו, שהקדוש ברוך הוא מכה את החיצונים בחרב של י' ו' פיפיות. אז מה הקשר לקפיצת הדרך? אותו דבר, מה זה קפיצת הדרך? שליטה על העיגולים, שליטה על הזמן, שליטה על המקום, שליטה על המרחב. נכון? אז חכמי הסוד, כן, היה לי רב, זצ"ל, הרב אמצלם, שהיה ממשפחת הבבא סאלי, ואיתו ממש 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 התחלתי ללמוד. בחברותה, הייתי ילד צעיר מאוד, והוא היה זקן כבר בן 70, והיה לוקח אותי הביתה אצלו, והיה מלמד אותי. והוא היה מספר לי סיפורים, שהוא היה ממש חבר, אותו גיל עם הבבא סאלי. הוא מת ממש בגיל מאוד מופלג, לפני כמה שנים, הוא היה כבר בן 100 ומשהו. אז הוא אומר לי, הבבא סאלי היה לוקח לי את היד, אומר לי לעצום את העיניים, ופתאום היינו מתעוררים בכפר אחר, מאות קילומטרים מהמקום שהיינו בו. אומר, זה לא סיפרו לי, אני הייתי שם. ככה הוא מספר לי. אז זה נקרא מעבר יבוק. אתה נכנס למנהרת הזמן, אתה נכנס למעבר יבוק, ואתה בעצם עובר מעולם לעולם. זה מאתגר את האנשים, איך עוברים ממציאות למציאות, כן, מנהרת הזמן, חזרה לעתיד, לא יודע מה, כל מיני. אז יש לנו את זה כבר ביהדות, רבותיי, עם ישראל שולט על הטבע. למה? כי זו הסגולה שלו, זה לא שהוא עשה משהו כדי להגיע לזה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם התכונה הזאת. לכן הוא יוצא מהחוקיות. אתם זוכרים? זה חוק יצחק, היהודי הראשון, הוא כבר יציאה מהחוק. זאת אומרת שיהודי נורמלי, שום חוק לא יכול לשלוט עליו באמת. ובעניין כוחות הדין המתפשטים מיוד ואותיות השם, עיין בביורנו בזוהר פרשת בשלח. כן, יש הרבה מדרגות שם של ראיו, שזה גם כן העניין של היוד וו, לקבל כנגד מספר מילה ופריאה ומציצה, ויוד ג' בריתות שנחרטו עליה. כן, הרי הם יוד וו בחינות במצוות המילה. כלומר, אם תיכנס לכל המצוות שיש בתוך המצווה עצמה, יש לך בעצם 16 מדרגות. המצילים את האדם מחרב המתהפכת. וכל זה בעצם מציל את האדם, זה החלק של הזכר. הזכר, מה הפונקציה שלו? להגן על הנקבה שלו. בסדר?
זאת להיות החודש מתחיל ככה ביוד וו.
כן, נכון, נכון, נכון. זה מתחיל החודש כסלב, יוד וו, ה. מאיפה זה יוצר? וו יוד ה, לא כן, לא יוד וו, וו יוד ה, ויראו, ויר, יושב, הארץ, הכנעני. יפה, יפה. כן, אתה לא היית שם, אבל הזכרנו את שמך. אז יש תשובה. זאת אומרת שמדובר באבלו של יעקב, ולכן, מה זה אומר? כי אנחנו רוצים, כן, להגיע למדרגה של אור. גם באבלו של יעקב, כלומר במיטתו של יעקב, מתגלה אור אחר. איזה אור? של חנוכה. לכן חונטים אותו 70 יום, וזה מביא אותנו ליום ראשון של חנוכה. וכן הוראית שזיב לברנש מיות פיות תחרבה. לימוד התורה מציל את האדם מ-16 פיות של החרב של הקדוש ברוך הוא. כמה דאמר שלמה, כמו שאמר שלמה המלך, עץ חיים היא. מה זה עץ חיים היא? זה סליק ליוד וב שמילת היא עולה גם היא למספר 16. אז עץ חיים יוד וב, זה אותו דבר. אז הוא כתב את זה ברמז, שלמה המלך, במקום להגיד עץ חיים 16, הוא אמר עץ חיים היא. מי שלא מבין, לוקח את הפשט, אומר, זאת עץ חיים היא. לא. אומר שלמה המלך, זה אתה רוצה עץ חיים. זה 16 מדרגות של היוד והוו, קח את האותיות הזכריות, וזה בעצם מדרגה של ניצחון. להורות שעל ידי לימוד עץ החיים, שזה התורה, ובמיוחד תורת הסוד, ינצל מחרב בעל יוד ופיות. כלומר, אנחנו ניצלים, זה כמו ברית שאנחנו חוזרים על הפעולה הזאת כל ימי חיינו בזכות הלימוד הקדוש. נכון. לכן מי שלומד את התורה הפנימית הזאת, שהיא עץ חיים היא למחזיקים בה, זה ממש חיים, עץ חיים, עצה של חיים, ותומכיה מאושר. אז גם צריך תומכים דאורייתא. תומכים דאורייתא זה אנשים שהם במעגל חיצוני יותר, אולי לא של הלימוד עצמו, אבל הם עוזרים מבחינה פיננסית.
תומכי לחימה כאלה.
כן. אז הם יכולים לעזור עם כסף או דברים כאלה מבחוץ, ואנחנו חייבים לעשות שהשיעור יהיה גם מחובר להם, לאותם אנשים. וחוזר לדבריו של מעלה ואומר, ולקבל אילן טרין אמרת אורייתא. כנגד אלו שתי קליפות, שהם הסמך מן והנחש, אמרה התורה, לא תרצח ולא תנאף. מה זאת אומרת לא תרצח ולא תנאף? כנגד שתי הקליפות האלה, שסמך מן ונחש, כלומר, כנגד הזכר והנקבה של הקליפה, יש שתי מצוות, לא לרצוח ולא לנאוף. מפרש, לא תנאף לקבל נחש אשת זנונים. כנגד הנחש שהיא הנוקבה דקליפה נקראת אשת זנונים, כי היא המביאה את האדם לזנות. זאת אומרת, יש נשים שמושכות את הגברים לדברים רעים, והן ניזונות מהגבר, ולכן הן נקראות זונות. זה נקרא אשת זנונים. אז חז ושלום, כשאדם זונה, אז זה נקרא בעצם הוא סוטה מהדרך הישרה שלו, כמו ולא פטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אז צריך להיזהר מהדבר הזה. אז זה נקרא לא תנאף. כלומר, לא לצאת מהמסגרת הראויה לך, ולעסוק במסגרת שהיא זרה לך. והדבר השני, לא תרצח, לקבל סמכמם. כנגד סמכמם, שהוא הזכר של הקליפה, אסור לרצוח. למה? שהוא המביא את האדם לכעס ולרציחה.
זה גם רצח.
זה גם רצח. כלומר, אדם שכועס, הוא בעצם רוצח את עצמו. איך זה שהוא רוצח את עצמו? כי הכעס בעצם מחלף, שורף אותו מבפנים, ולכן כתוב, הכעס, הגאווה, התאווה וכל מיני מדרגות, מוציאים את האדם מן העולם. כלומר, הורגים אותו אפילו לכמה רגעים. ואמר דוד עלה על הסמך מהם, הצילה מחרב נפשי, שאנצל ממנו, שלא יביא אותי לידי כעס ורציחה. דוד המלך היה ג'ינג'י. הייתה לו תכונה שיכול היה להיכנס בקלות לכעסים. וכל הזמן הוא היה מבקש מהקדוש ברוך הוא הצילה מחרב נפשי.
אתה אומר שזה מרחמה?
כן, כי הם אדומים, אז הם יותר נוטים לצד של הגבורות. אז זה יכול להיות בקדושה גם כן. אבל לכן הוא היה מבקש, אל תביא אותי לידי כעס ולידי רציחה. ותציל את מיית כלב את היחידה שלי. תשימו לב, הוא מדבר על שתי בחינות של הנשמה שלו, הנפש, הבחינה הכי קטנה, והיחידה, הבחינה הכי גבוהה. אז הוא אומר, הצילה מחרב נפשי, אבל מיית כלב היחידה שלי, יחידתי. מה זה היחידה? נקראת כלב, הקליפה הזאת, שמספרה שם בן, כנגד שם בן של הקדושה. כלומר, כנגד המלכות של הקדושה, יש מלכות של הקליפה, שהיא בעצם הכלב. אז אומר דוד המלך, מבקש מהקדוש ברוך הוא להינצל ממנה שלא תחתי אותו. במה? בזנות. כלומר, מתי האדם חס וחלילה יכול לאבד את היחידה שלו? כשהוא זונה. כשהוא יוצא מהמדרגות הנקיות האמיתיות שלו. חז ושלום זה פשוט לאבד את היחידה. זה נקרא קליפת הכלב. מיית כלב יחידתי. וזה דבר מאוד 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 שצריך להזהיר את בני האדם שמאבדים את כל היכולת. אמרתי, כלב זה מדרגה של נאמנות. אליהו הנביא. אליהו בגמטריה כלב. כלומר, או שזה אליהו הנביא, או שזה כלב. מה זה עושה הכלב? הכלב הוא בעצם לוקח. כן? הוא לא בוגז, להפך, הוא מראה לך כאילו הוא נאמן. אבל זה קליפה מאוד מאוד חזקה. דרך אגב, קוראים לזה קליפת ישמעאל. קליפת ישמעאל היא נקראת קליפת הכלב. ולכן... כן, אז יש להם את הקליפה הזאת, חז ושלום, בזנות, צריך להיזהר מאוד.
אפשר
לבנות
גם
לבנות
בזנות, כאילו לבנות אם אתה לא נשוי?
יש הרבה דברים, אני לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כן. כן, צריך להיזהר, יש הרבה מדרגות של נידות, של הרבה הרבה דברים. כן, לא ניכנס לזה, זה המון 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 תחומים, יש גם שם חמישה
עשר. נכון,
בהחלט. אפשר אפילו לבד, על ידי הוצאת זרע לבטלה. נכון, לא מה שאומרים להם, אומרים להם להוציא. לא, אבל כשאת אומרת את זה, לא מבינים. צריך להגיד שאומרים להם, היום מציעים לתלמידים להוציא זרע לבטלה. היועצות. כן? בבתי ספר אומרים לתלמידים, תעשו את זה, זה טוב. אז חז וחלילה, הדבר הזה אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. זה נקרא קליפה חיצונית שאנחנו לא מבינים. למה? כי הילדים לא יודעים מי זה הזהות של עם ישראל. ברגע שאתה מלמד זהות, אז מי יכול לייעץ דבר כזה שאני ארכן? אז למעלה, משמע שעשה מחמם נקרא כלב, כי שניהם נקראים כלב. כן, זה אותה קליפה. ואמר עוד, תלת קליפין דאורלה. שלוש קליפות של האורלה, אינון כנגדם הם שלוש, כן, שלושה מזיקים. הנקראים משחית, הנה עוד שמות נרדפים, שאמרתי לכם מקודם. יש עוד שמות, הנה, משחית, אף וחימה. גם כן שלוש מדרגות, שלושה שמות, לאותן קליפות. ועל ידי חיתוך האורלה בעת המילה, מבטלים את כוחם. כלומר, הילד פחות משחית, פחות כעסן, פחות חם, מזג, בזכות ברית המילה שעושים לו. כלומר, תתארו לעצמכם ילד שהוא כבר עצבני אם לא היו עושים לו ברית מילה. לכן הברית מורידה את כל הכוחות האלה, והקליפה הרביעית שהיא, כן, והקליפה הרביעית היא לקבל פריאה, היא הוא עוון. אז יש קליפה רביעית, אני חוזר, משחית, אף, חימה ואבון. המדרגה הרביעית הזאת היא נקראת אבון, כנגד פריאה, מזיק הרביעי הנקרא אבון, על ידי הפריאה מבטלים את כוחו. ואנחנו בכל זאת עושים אבונות, נכון? אז תתארו לעצמכם, אני שוב חוזר, מה היה קורה אם לא היו עושים את הפריאה לתינוק? כבר ככה אנחנו עושים אבונות, על אחת כמה וכמה לפני. זה מגן על כל זה, נכון. והיינו ותקינו בצלותה לגביו, וזה תיקונה של התפילה, לבטל את כוחם של אלו ארבעה מזיקים. והוא רחום יחפר אבון. הנה, כשאנחנו אומרים, והוא רחום יחפר אבון, אנחנו בעצם מטפלים בדבר הזה. אז הנה, למשל, והוא רחום יחפר אבון, אתה מוריד את האבון. זה לא סתם, יאללה, יאללה, ערבית, ערבית, מי, יש לך חיוב, והוא רחום יחפר אבון, צריך לחווה. זה לא סתם מילים.
אבל אם יש עדיין אבונות, אחרי שעשית את
הפריאה. אז אתה חוזר ועוד ממשיך.
שמה
הפריאה? מה? היא מקלה, היא מקלה, היא מורידה, היא מורידה את היסוד הכי עמוק של הדבר הזה. אחרי זה, זה דברים חיצוניים יותר. אבל היא תקנה 99%. אחרי זה אתה עושה שטויות קטנות בחיים שלך. אבל יהודי הוא כבר קדוש. אם הייתם מבינים מה זה עם ישראל, מה זה היסוד שלנו, זה קודש קודשים. אנחנו אפילו לא מתארים, אנחנו מפחדים מעצמנו בכלל. כל פעם שאני אומר לכם משהו גבוה, אתם אומרים, מי אני בכלל? מה אני יכול לעשות? יכול לתקן משהו בכלל בעולם הזה? אתם לא מבינים איזה כוח יש לנו לתקן את היקום, לשנות את כל היקום. אנחנו לא מאמינים בזה פשוט. וכל העבודה שלי בסייעתא דשמיא זה פשוט לתת לכם את האמון בעצמכם, בעצמנו, שנאמין שאנחנו כן יכולים לעשות את זה. ואנחנו צריכים לעשות את זה. לא יעזור לך לברוח מהאחריות שאתה, יש לך אותה. והקב' ברוך הוא יום אחד ידרוש ממך. הרי שמעת שאתה יכול. למה ברחת מעצמך? למה לא האמנת? לכן, כשאנחנו אומרים והוא רחום יחפר אבון, זה אבון המעורר את האדם לעשות אבון על פגם הברית. כלומר, כל פעם שאתם שומעים את המילה אבון, אבונות, יש פשעים, אבונות, חטאים, נכון? אבון זה קשור לברית מילה. בסדר? המושג הזה, אבון, קשור לברית מילה. אז כל ערב והוא רחום יחפר אבון, ברית מילה, תיקון הברית. כוונה על תיקון הברית. ולא ישחית, מה זה ולא ישחית? יש לנו קליפה ראשונה, נקראת? משחית. אז הנה, ולא ישחית. דם משחית, זה משחית. המעורר את האדם להשחית דרכו. מה זה להשחית דרכו?
דרכו הוא.
גם קשור ליציאה מהצדר, זה יכול להיות גם זרע לבטלה, שמשחית דרכו על הארץ, כמו שהשחית דרכו, בשר את דרכו על הארץ. וגם בכלל לצאת מהדרך האמיתית של עם ישראל.
אז אם אתה מוציא לצאת
מהמשפט, כן, נכון. והרבה להשיבה פה, אף, נכון? קליפה שנייה נקראת אף. והרבה להשיבה פה, ולא יאיר כל חמתו, חימה. אתם רואים מה אנחנו אומרים? כלומר, חכמי אנשי הכנסת הגדולה לא סתם זרקו לנו מילים והקדוש ברוך הוא אתה טוב, תעשה לנו טובה בעזרת השם. זה מילים, זה קודים. והוא רחום יחפר אבון ולא ישיב, והרבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. מה עשית עכשיו? תיקנת 4 קליפות רק במחשבה שלך. וזה הקליפות הכי חמורות בחיים שלך. איך אתה אומר את זה? אז אותו דבר, דאף זה אף המעורר את האדם לכעס. אף, חרון אף זה כעס. הכעס בא מהאף. כן, בסרטים המצוירים תמיד יוצאים שני עשנים כאלה קטנים. זה נקרא חרון אפו. כן, אז צריך להיזהר מהדבר הזה, כמו שור. לפני שהוא הולך להתקיף, הוא מוציא לנו שני זונדות. ולא יאיר כל חמתו, דא חמה, זו קליפת החמה מתעוררת אצל האדם לכעס גדול וחזק הנקרא חימה. ומן דעיל עוד ברית ברשו נוחה, מי שמכניס את האות שלו ברית ברשות נוחריה, זאת אומרת שחד ושלום יש לו קשר מיני עם אישה גויה, צריך לעשות תיקון מאוד מאוד גדול לזה, בשובבים.
יש איזה שיתום של הלכה שאומר, 60 קילומטר בעיר אחר.
לא, 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 לא. לא, 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 לא. זה בכלל צריך להיזהר מאוד, זה לא עם גויה. זה לא עם גויה.
עוד יותר,
לא, לא.
גויה עוד הייתי יכול
להפך, להפך, זה מה שמלמדים את היהודים בחול. אל תלך עם יהודיה, תלך עם גויה. כי את היהודיה אסור ללחלט. כן? אז תדע לך שאתה עוד יותר נכנס לברוך, אסור ללכת עם גויה, זה דבר שחז ושלום אומר הזוהר הקדוש, אתה מכניס את האות ברית שלך לרשות של נוכרי. וכדי להיפטר מהבעיה הזאת, צריך תיקונים רציניים מאוד. רחמנה לצלן, הנה הזוהר אומר. אילן 4 שלטין עלה, אלו 4 מזיקים שולטים עליו, חז ושלום, אם הוא עושה את זה, אם הוא הולך עם גויה, כל המנגנון הזה של משחית, אף, חימה ו... אבון שולטים עליו, ונפרעים ממנו. מה זה נפרעים ממנו? רוצים כסף, רוצים ממנו, אתה שלם עכשיו. איך הוא משלם דרך אגב?
הוא ממשיך לעשות את זה.
יפה מאוד, הוא ממשיך לעשות את זה. פשוט מאוד. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, בגלל זה. בגלל זה צריך תיקון רציני, כי למה? כי הילדים שנולדו מהאקט הראשון, דורשים ממנו להמשיך, כי זה המזון שלהם. הדאוד הכתיב, זה שכתוב במבול, והמים גברו מאוד מאוד על הארץ. מפרש דה גוף הדילה. הארץ זה הגוף שלו, כן, זה כמו הארץ, זה הגוף, כל אחד יש לו ארץ, שנענש על ידי מים זדונים של המזיקים, שזה כל הטיפות זרע שחז ושלום יצאו לבטלה, אותן טיפות חוזרות בסוד של מבול. לכן המבול היה מים רותחים, כמו הזרע. יש עונש כזה בגיהנום שנקרא, מה? זרע, חז ושלום, הוא כאילו תובל בים של זרע, חז ושלום. יש בצועה רותחת, יש כל מיני דברים, צריך להבין אותם, מה זה אומר.
כן? כל זה בעיקרון של מידה כנגד מידה.
נכון. זה לא בפשט, צריך להבין אבל מה זה אומר.
זה לא כמו שאנחנו רואים
את זה? לא, מה שראית עכשיו זה מיד עשית. נכון? אבל זה לא, זה כאילו אם היית צריכה לדמות את זה בעולם הזה, היית רואה את הדבר הזה. מה שחשוב מאוד זה
סירחון
גדול, כן.
אתה אומר
שהוא נמצא,
למשל,
בזרע שלו,
כן.
יכול לראות את עצמו, ליד הנשמות שהוא היה עתיד להביא, אם הוא לא היה משחיל, וזה נקרא...
זה הבנים שלו.
זה לטבול בתוך הנשמות האלה.
כן, אבל הנשמות האלה זה הילדים שמבקשים ממנו אוכל. ואיך הוא יעשה? הוא צריך עוד פעם להוציא זרע. אז זה מנגנון. הוא טובל בילדיו. כן, הוא טובל בתוצאות מעשיו. זה מה שקורה לנו בחיים. אנחנו טובלים בתוצאות של מעשינו.
ומעשינים אחרים.
נכון, תמיד ככה זה. הכי קל.
אנחנו
בעלי תמיד, כמעט שבחצי מתעסקים בסוף. נכון. היא חייבת להזהיר אותך, היא במקום, שיש דברים בעולם הזה שהם מסוכנים. ואם אתה יהודי שייך לשורש ישראל, אתה חייב לדעת מה אסור לך, לאן אסור לך לקרות.
זה חלק. זה פנדמנטלית לאלה שעושים לאומן.
זה חייב להעמיד אותך לפחות פעם בחיים שלך. הוא לא יחזור על זה הרבה פעמים, אבל חייבים לעבור דרך התחנות האלה. הזוהר הקדוש והקדוש ברוך הוא יודע מה החולשה העיקרית של גבר. בסדר? בוא נגיד ככה. צריך להיזהר מאוד. היום מערכת החינוך היא לא מבוססת על הערכים האלה. אז צריך להיזהר מאוד. איפה לומדים כל הפסיכולוגים למיניהם? הם לא לומדים בתורת ישראל את הערכים, אז הם יונקים מכל מיני מקומות. אז אצל אומות העולם זה בריא להוציא זרע לבטלה.
תבל במה?
בילדיו, בבניו, במעשיו, בתוצאות הכאוס שהוא בעצמו ברא.
אני אדבר. אמרת שחיימת להרגיש את זה.
מה זאת אומרת להרגיש? לא, זה האידאל. בסופו של דבר, האדם צריך לחוש את הדברים האלה בטבע.
אני חושב שכל אדם בטבע מרגיש שמה שהוא עושה,
זה לא טוב.
זה לא טוב.
נכון.
אז למה אני צריך עכשיו פה בספר שיסביר לי את זה?
כי פה מעמידים אותך באופן פרטי, וממש ברזולוציה מאוד 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 גדולה, מה קורה בעולמות העליונים. אתה פתאום רואה שאתה חלק מגלגלי שיניים, שכל תנועה קטנה בעולם הזה מובילה לדברים הרבה יותר מדי גדולים, שבמקום לעשות את העבודה שלך כמביא אור, אתה חוסם את הצינורות. זה חשוב מאוד לדעת. כשמלמדים אותך, לא יודע מה, אתה, יש לך מכונות, נכון? לעבודה שלך. הדבר הראשון זה צריך לדאוג למכונה שהיא תהיה נקייה. אם לא, אתה לא תצליח. לא לחתוך זכוכית ולא לעשות כלום. אז אותו דבר פה, אומרים לך, אתה יודע, יש לך מנגנון, אתה צינור. צינור זה ספירת היסוד. עם ישראל זה היסוד של הקדוש ברוך הוא. אני אומר דברים מאוד מאוד מרחיקים לכת. אם היינו צריכים לדמיין את זה, אנחנו כמו היסוד, הברית מילה של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו לא שומרים אנחנו כפרטים על הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות בעולם. חשוב לדעת את זה. זה לא פרטי שלי ושלך, זה איך חז ושלום אנחנו יוצאים מהמנגנון ולא עושים את העבודה שלנו.
הוא אמר לנו את זה כדי שיהיה אפשר לתקן.
בוודאי. כל זה זה חינוך.
אני בכוונה אפילו להתכנס קצת לפרטים.
כן.
כל איש, אני מעריך, עשה טעות בחיים שלו.
כן.
זאת אומרת, איך אני יכול לעצור את המנגנון הזה? כאילו, על מה אני יכול להסביר לילד שלי משהו ממה שכתוב פה?
בוודאי. אתה צריך להסביר לו שהאיבר הזה זה איבר שנועד להביא ילדים לעולם, שצריך לשמור אותו בקדושה, בטהרה, שעם ישראל בכללותו דומה לאיבר הזה, ביחס ליקום, שדרכו עוברים החיים של הקדוש ברוך הוא לעולם. ואם לא שומרים על האיבר הזה, מקלקלים אותו, פשוט סותמים אותו. ואז אין פרנסה, כל הברכה עוברת משם. לא רק הזרע. הפרנסה, החיים, השמחה, התורה, הכל. זה או חוסם או פותח, זה און אוף. אז צריך להסביר לילדים בוודאי. אם אתה מסביר לתינוק, לילד קטן, לילד צעיר בגיל 12-13 שמתחילים ההורמונים להשתולל בגוף שלו, זה חשוב מאוד להסביר לו את הדברים האלה. לא צריך לפחד. וגם כשהילדים בני 50 זה גם בסדר. אנחנו עדיין ילדים, והצעצוע הזה גם מפריע לכולם. בסדר? אם לא מבינים מה העניין שלו. וארבע זימנים נתמר, וארבע פעמים נאמר בפרשת נוח, עניין גבורה במים. והם, א', ויגברו המים, ב', והמים גברו, ג', גברו המים, וד', ויגברו המים. כן? מה זה המים האלה? זה כל הזרע. לקבלה היו כנגד ארבעה מזיקים המתגברים בעוון פגם הברית. חשוב מאוד. כל המנגנון של נוח והטבע, מאיפה זה הגיע המבול? בגלל שהאדם לא יודע לבלום את עצמו עם האיבר הזה. לכן נוח נקרא צדיק. עכשיו אתם מבינים את הביטוי, למה? כי הוא לבדו כנראה שמר על הברית שלו. באותה תקופה. לכן הוא חשוב מאוד, כי דרכו הקדוש ברוך הוא ממשיך להזרים את החיים לעולם. הנה. אתם מבינים? כלומר, הצינורות יסגרו, נשאר רק נוח. והא וכמוע, והרי כבר ביארנו לאל, כן, את כל התיקון. ואפשר שאלו ארבעה מזיקים שמתגברים על פוגמת בריתו, הם כנגד ארבעה פרטי הנשגז, כן, שפוגמים בספירות נהים, כמו שמבואר בפרשת בשלח, כן, אולי נגיע לזה פעם אחת. כן, שנלמד גם מה זה הנשגז הזה, שזה בעצם גם בארבעה חלקים, ונהים כמובן מקבילה לזה ארבע ספירות. אמר רבי שמעון, אורלה ופריה שמענה דעינון רומי, רבתי ורומי זעירתה. שמעתי, אומר רבי שמעון, כי על ידי מילת האורלה והפריה מבטלים את שליטת רומי הגדולה, שהוא הזכר של הקליפה, ורומי הקטנה, שהיא הנקבה של הקליפה. כלומר, אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, בפירוש, אתה רוצה לשלוט על האויבים שלך, שזה האוקסידנט, שזה המערב, שזה אירופה, וכל בנותיה, תשמור על הברית. מה הקשר? כן, אז הוא אומר לך, זה המזון שלהם. אל תדאג, אני יודע על מה אני מדבר. ואמר, בזמנה זה מתאברין מעלמה, בזמן שאלו הקליפות מתבטלות מן העולם, בכוח מצוות מילה ופריאה. יתגלי אות הברית, מתגלה עוד ברית בעולם שהיא הערות פנימיות של השכינה, פנימיות השכינה. זאת אומרת, והנה עכשיו העבודה הפוזיטיבית, החיובית, ברגע שעשית את כל הדבר הזה והתנתקת וניקית את עצמך מכל זה, מה קורה? מתגלה בעולם המדרגה הפנימית של השכינה. כלומר, כל הלשד, כל הזרע, כל הבניין, הכל מופיע דרך השכינה בנקיות. לא שווה?
נשמע כאילו
השכינה
היא בעצם חלק מכל אחד מאיתנו.
בוודאי. בוודאי, היא פשוט מבקשת לצאת. זה הגילוי הנוקבי של הקדוש ברוך הוא. זה נשמת ישראל. היא נקראת שכינה, זה הנשמה הקולקטיבית של כולנו, אבל היא עוברת דרך כל אחד ואחד מאיתנו. כלומר, אם שחקן אחד פגום, אז השכינה תעבור דרך השחקנים האחרים, אבל דרכו זה לא יעבור. חבל, אז הוא לא שותף לגילוי השכינה בעולם. אז החלק שהיה אמור לעבור דרכו, איפה הוא יעבור עכשיו? דרך חבר שלו. או שחל ושלום, זה יעמוד באמצע החלל ולא ירד. אז האדם הזה אחרי זה מתלונן ממה? שאין לו שפע, אין לו שמחת חיים, אין לו כלום. לא מרגיש כלום בחיים שלו. ריק. אז צריך להסביר לו, תפתח. כן. את פתח לו.
אני מנסה להבין, כי יש לו שלא צריך לדעי להבין, זה עוד ממל שקיים.
לא, השכינה. אתה מדבר על השכינה עכשיו?
לא, לא שכינה, כדי שאני אבין, אני כן. אני יודע שיש כאילו, שאני מורכב מנשמה. מרגיש לי כאילו השכינה זה עוד ממד שבזכות ההתחברות לפנימיות של הנשמה שלי יש עכשיו יחס ביני לבין הקדוש ברוך הוא, שהיחס הזה הוא נקרא שכינה.
אז אני אסביר לך. הקדוש ברוך הוא נמצא במדרגה שאנחנו אינסופי, אנחנו לא מדברים עליה. אבל המדרגה האינסופית בראה מדרגה שנקראת כנסת ישראל. ויש לה שם אחר, שכינה. ואחרי זה, הקדוש ברוך הוא הביא לעולם הזה אנשים. ובתוך האנשים יש קבוצה שנקראת ישראל. בתוך ישראל, לכל אחד יש נשמה שהיא בעצם צינור של זה. הדבר הזה צריך לעבור דרך כל אחד ואחד כדי להתגלות בעולם.
שהשכינה בעצם זה רצון השם.
נכון. זה המדרגה של הגילוי של הקדוש ברוך הוא. לכן אמרתי לך שזה החלק הנוקבי שלו כביכול. הגילוי שלו. הוא נקרא שם, נקרא כבוד, נקרא מלכות. יש לו הרבה שמות. נקרא בת שבע, נקרא באר, נקרא מלא 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 שמות. יש מלא שמות נרדפים לשם הזה. מה שאתה מכיר זה כנסת ישראל, עם ישראל, האומה, נשמת הכלל, כל המדרגות האלה זה אותה המדרגה, זה שכינה. בסדר? כן.
שכינה בקומה אצילות?
מלכות דה אצילות.
ועשייה בקומה של הבנים? אנחנו?
אנחנו, אחרי שאנחנו בתחתית עולם העשייה. כלומר, העולם הזה הוא בתחתית כל העולמות, מחוץ לכל המדרגות. אז יש לנו בעצם חמישה, כן, עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. בתחתית העשייה נמצא כל המציאות שלנו. אז אנחנו מקבלים כל המלכויות של כל עולם ועולם, עד שזה עובר למלכות של עשייה.
יחסנו השכינה היא משפיעה, מקבלת או
שניהם? שניהם. כי אנחנו בונים אותה, מאפרים אותה, מלבישים אותה. כי זה בעצם העבודות שלנו, עושים אותה יפה, ואז הקדוש ברוך הוא מה קורה לו? הוא מתעורר, יש לו חשק להיות איתה. אם אתה לא מגלה אותה, אתה גורם לה להיות מכוערת, אז הקדוש ברוך הוא חז ושלום, ברוגז איתה, הוא אומר לה, את לא יפה היום, לא רוצה בכלל להתקרב אלייך. מי מלביש אותה, מי מכבד אותה, מי נותן לה משקל וכבוד וכובד? אנחנו, עם ישראל למטה. אז ככל שאתה מכוון כל הזמן לשכינה, אתה בעצם מייפה אותה, אתה מכון יופי. אנחנו המכון יופי של השכינה. עושים לה ציפורניים, עושים לה עיניים, איפור, עודם, הכל. תסרוקת. ואז אנחנו גורמים לזה שהקדוש ברוך הוא ירצה. והוא אומר לה, וואי, איזו אישה יפה. אם גרמתי אני לדבר הזה, על ידי זה שאני עכשיו מחזק אותה על ידי הלימוד שלי, מחר בבוקר נגיד הקדוש ברוך הוא יגיד לך לשכינה, תגידי לי מי עשה אותך כל כך יפה? אז היא תגיד, הנה, אלה הם היו מסביב לשולחן פה ב2:30 בלילה, תראה מה הם עשו לי. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, אלה שעשו אותך כל כך יפה, כן, כדאים הם שתהיה ברכה בבית שלהם, בשפע שלהם, בכל המדרגות. זה עובד ככה. דהי שהיא נקראת בת עין, אז הנה עוד שם, קוראים לה בת עין, למשל. אתה שומע? ונקראת ציון, כן, זה הפנימיות שבשכינה, מה שעובר, המיץ שעובר דרכה. זה נקרא בת עין, ציון. דהי היא נקודת עלמה, היא נקודת העולם. דהיינו נקודת היסוד של המלכות. כן, מה שאמרתי לכם פה בתוך המם. יש לה בעצמה, היא יסוד, נכון? זה הפתח הזה. צריך להתחבר אליו. בסדר? זה הנקודה של, גם לאישה יש יסוד, נכון? ההבדל הוא שהיסוד של האישה בפנים, והיסוד של הגבר בחוץ. אז גם לאישה יש יסוד. מה עובר דרך היסוד הזה? כל המדרגות האלה, ציון וכו'.
שכינה
יכולה להתקיים רק בזוג נצוי. בוודאי. זה כמו אישה, אין לה מעצמה שום דבר. לכן כשאתה מתחתן, אתה צריך בעצם להעשיר את אשתך. כל הקיום שלה זה הגבר. הגבר צריך לדאוג כל הזמן לחיות, להחיות את אשתו. זה לא סתם הם חיים באותו מקום.
בכל המובנים.
כל כן, הצדים. כן, כל הזמן. כל הזמן לדאוג להחיות אותה. להחזיר לה, להכניס לה חיים. אם לא, היא מתרוקנת, היא מתייבשת חז ושלום. צריך להשקוט כל הזמן, כל הזמן את הדבר הזה. כמו השכינה.
רק אם היא רוצה.
כן, היא רוצה אם אתה בן אדם טוב, היא תרצה. ובזימנה דאילן קליפין שלטים באלמה, בזמן שאלו הקליפות שולטות בעולם, התחזר אלמה לתאו ובואו. אז חז ושלום, כשהקליפות שולטות במקום שישלוט האור הזה בעולם, אז עכשיו כאילו כל העולם חזר לתאו ובואו. כלומר, לא התקדמנו. כל ההיסטוריה הזאת בשביל מה? אם אתם לא מבינים את הדבר הזה, אתם לא מתקדמים. אז חבל. אז אנחנו רוצים להיות מאלה שכן הבינו, שקורה משהו ביקום, שקורה משהו בעולם, מעבר למה שהעיניים שלנו רואות, ואנחנו רוצים להיות שותפים למהלך הגדול הזה. כי הם הגורמות חז ושלום, אותן קליפות, לחורבן העולם. ואנחנו בנו כדי לבנות את העולם. הדאוד הכתיב זה שכתוב בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז מה התיקון לכל זה? ויאמר אלוהים יהי אור. ומי מביא את האור הזה? אנחנו. צריכים להביא את האור הזה לעולם, לארץ, והארץ הייתה.
אור לגויים.
שמיים זה אור. אז אנחנו צריכים להביא את האור מהשמיים לארץ, כי הארץ יש לה בעיה. לכן זה ארבע הקליפות שאני צריך עכשיו לתקן בארבע מדרגות של אור. לכן יש ארבע אותיות בשם השם י' כ' ו' כ'. זה האור. כל הזמן אני צריך להביא את ארבע אותיות האלה לארבע אותיות של השכינה אדני. כשאני מחבר ארבע אותיות הוויה לארבע אותיות אדני, אני בעצם משלים את כל החסרונות שיש בו.
זה בעצם גם שזה מה שאני רואה שכתוב, אבל אני אומר.
נכון.
באותו רגע של
ה... נכון. אתה רואה ואומר, אבל אתה מחווה.
זה בדיוק ה...
בדיוק.
תאו ובואו זה גלות השכינה?
כן. תאו ובואו, חושך ותאום. כל המדרגות האלה זה הגלות של השכינה. זה בעצם כל הגלויות. לכן דרשו חז"ל, כנגד כל הגלויות, את ארבע מדרגות האלה. בבל, פרס ומדי, אדום וישמעאל יפה.
זה מתחבר לאור מים
מותיה שאמרנו קודם? כן. ואמר בזימנה דייתא פורקנא, אבל, ואנחנו מסיימים בנימה אופטימית בשביל מיכאל, נגיד לנו מה, שעתיים דיברנו ארבע שעות רק על קליפות ועל קליפים, אז אנחנו רוצים גם תוכן. אז, אבל בזמן שתבוא הגאולה, מיד ויומר אלוהים יהי אור, ויהי אור. מפרש, היה אור, לשון עבר, לא כתיב, אלא יהי אור, שהוא לשון עתיד. הוא בא לרמוז על זמן העתיד, שאז יתבטל החושך של הקליפות ויעיר רק אור הקדושה בכל העולם. מה זה יבטל? את כל מה שמפריע.
הדבר הזה זה
6,000. נכון, נכון, בדיוק. יש לנו זמן כדי לעשות אנחנו את התיקון האלה בששת ימי המעשה, שהם בעצם 6,000 שנים תהווה עלמה.
אתה מחמם, יהיה לו גם איזשהו צד שהוא פתאום
לראות
הצד הכי
מוכנוגי שלו? בוודאי, בוודאי. עתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט את היצר הרע. מה זה לשחוט? מתי אתה שוחט משהו? כדי לאכול אותו. אז אתה מכשיר את היצר הרע ואנחנו נאכל אותו. לכן אמרתי לכם ברמז שנעשה גם מהקליפה של התפוז ריבה. זה היה הרמז. בסדר, רפאל, אתה עשה לנו עוגות עם הקליפות של התפוזים. או של משהו אחר. לכן שהם שני מאורות הגדולים של זון. זה מה שבעצם יאיר בסוף ההיסטוריה האנושית, שאנחנו ממש קרובים לעיצום הדבר הזה, לגילוי האחרון הגדול, שאחריו יהיו כל מיני תופעות ולאט לאט אנחנו בעצם נצא ממנגנון של טבע ונראה כוחות ששולטים על כל הטבעיות. היום אנחנו מתקשים לזהות אותם, אבל הם קיימים כבר. עצם זה שאנחנו מתקיימים היום, זה נס, גלוי. כי אנחנו עטופים ב-900 מיליון מוסלמים, שחושבים רק לחסל אותנו. ובתוכנו יש עוד 2 מיליון. כלומר, אנחנו 7 מיליון קטנטנים פה, עם כמעט מיליארד מוסלמים מסביב. זה בלתי אפשרי, אי אפשר להבין את זה בכלל. וכל מה שאנחנו עושים פה, מה זה מדינה קטנה, אפילו לא יודעים את הכתובת, היא שמורה בתוך קופסה. כן? כלום. אין אפילו מקום לרשום ישראל במפה. אתה כתבת ירושלים, כבר הרסת את כל הזה. אין מקום לכלום. ואנחנו תראו כמה מדברים עלינו בעולם. שמעתם פעם על סין? לא שומעים כלום, מסכנים כמה, מיליארדים. כלום, כאילו לא קורה כלום.
כן, תספר לנו סיפור מצחיק. אנחנו אוהבים סיפורים מצחיקים.
לא, ממש הייתי בתאילנד, הגעתי למלון, ואז אני רואה 3 שעונים. לונדון, ניו יורק, ואשכרה ישראל. עכשיו, אני אומר לו, אנחנו אומרים לו שאנחנו מישראל, אז אני... סתם, הראיתי לו את המפה, כאילו, של הארץ, כדי שיהיה מה זה ישראל. הבן אדם פשוט...
לא אמין.
הוא היה בטוח שאנחנו מיליארדים. אומר לי, מה זה? אומר, מפה עד לפה, כאילו מירדן עד הים, זה 40-50 קילומטר. פשוט הוא הלך לקרוא לאנשים, כאילו בואו תראו, זה מה זה ישראל.
כן, הם לא יודעים, הם חושבים שאנחנו מיליארדים, הם רואים אותנו כאלוהים. אתם לא מבינים כמה הם מעריכים את עם ישראל. הם חושבים שאנחנו החכמים ביותר בעולם. הם רואים אותנו והם חושבים שאנחנו ממלאים את העולם. האמת שבכל חור יש ישראלי. אתה לא מבין איך הוא מגיע לשם.
הגודל בא מהקוטן.
כן. אז לכן צריך להיזהר ולדעת שיש לנו פונקציה אמיתית בעולם הזה. ואז יתקיים מה שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מה זה הפסוק הזה? מה הוא אומר? הוא אומר שגם הרע שראית רע, וגם מה שטוב, זה בעצם אחדות אחת. רק לא ראית את זה כמו שצריך. זה בעצם יום אחד. כי בעצם מה עשינו? הפכנו את ה...
הערב קדם
לאור. לא, הפכנו את העתיד לעבר. הפוך. יהי זה עתיד, ויהי זה עבר. אז זה דבר שלילי, נכון? אז מה קורה פה? הרי ויהי זה לשון צער או שמחה?
צער.
אז למה כתוב ויהי? כי האור שהתגלה זה עדיין לא האור האמיתי. ואנחנו עכשיו מצפים לאור האמיתי. וברגע שהאור האמיתי יתגלה, כתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה. והיה ביום ההוא. אז מתי האור הזה מתגלה? עוד שבועיים. חנוכה. 3 שבועות. האור הזה מתגלה, זה האור הזה שאנחנו מצפים לו. אנחנו עכשיו בעצם ראש חודש, גם עכשיו. עכשיו אנחנו בראשון לחודש. אנחנו צריכים לחפש ולכוון בזמן הזה. כן, יש איזה תפילה שניסינו ככה לנסח, אני לא רציתי לשלוח לכם אותה, אבל אני אקריא לכם אותה. שתבינו ככה מה קורה בזמן. ריבונו של עולם, כל יכול, בזכות מולד חודש כסלב, שיהיה בחמישי בבוקר, 9:24 ועוד 12 חלקים כנגד 12 שבטי ישראל. יהי רצון מלפניך שיתקללו כל אחד ואחד בשני,
וזכנו לראות את ניסי החנוכה כבר מרגע המולד. ובאותה שנייה שיכנס המולד, כבר נזכה לראות כיצד נופלים חילות יוון ורומא כהרף עין, וכיצד הם מתבטלים כל צבא ארם וצבא יוון וצבא רומא כנגד החשמונאים הכהנים הגדולים. ומרגע המולד של החודש הזה, שהוא חודש כסלב, נראה ניסים ונפלאות גדולים עד אין סוף ועד אין חקר, יותר מניסי חנוכה שהיו בזמן ההוא, ויותר מכל הניסים, ויותר מניסי פסח, ויותר מניסי קריאת ים סוף, והתקיים בנו הפסוק, כאמץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. זאת אומרת שאנחנו צריכים לכוון שאנחנו עכשיו כבר, הרי ראש חודש כולל את כל החודש, מכיל את כל החודש. זה התמצית של הכל.
מה דיבור על בני ישמעאל?
כן, בני ישמעאל, האמת, הם נזק קטן. זה לא הנזק. כי מישהו מחזיק אותם. מישהו מממן אותם. אסב הוא בעצם הבעיה הגדולה.
אבל הבעיה זה לא מה שקורה שם.
נכון,
זה מה שקורה. הבעיה הגדולה היא זה שאנחנו לא עושים את עצמנו ואנחנו לא מכוונים בצדות. תמיד שהם יפסיקו לעשות במקום שאנחנו
נעשה. נכון, זה מה שאני אומר.
אז כאילו כל החינוך פה הוא להפסיק לראות מה קורה עם האויב מהחיצוני ולהתחיל לעבוד עם האויב הפנימי. אבל אנחנו לא מחמצים מזה, כי כל התפילות שלנו היא לסלק אותם במקום לבוא ולעשות
לא, לסלק אותם מתוכנו, לא מבחוץ.
זה עובדה, ומה קורה עם הבני ישמעאל, ומה קורה איתם, ומה קורה איתם. במקום לבוא ולהגיד מה קורה איתנו ולהתחיל לעשות
אותם. אבל אנחנו אומרים את זה, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, בכל שיעור, שאני צריך לכוון על הישמעאל שנמצא בתוך יואל, ועל העצב שנמצא בתוך יואל, ואת הדברים האלה אני צריך לעבוד עליהם, עליי.
אבל זה עדיין אותם, כי במקום לבוא ולעבוד על הישראל שבתוכי ולאחד אותו.
אני לא יכול לעבוד על הישראל שבתוכי כל עוד אני בהפרעות של קשב וריכוז. יש לנו הפרעות של קשב וריכוז של כל המנגנונים האלה שמנסים לחבל בנו ולמנוע מאיתנו מלגלות את האמת. אז זה נכון מה שאתה אומר, מצד אחד אני עושה סור מרע, מצד שני באותו זמן אני עושה ועשה טוב, ואני הולך לכיוון האור. נכון, אז לכן אנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה בלי להתייאש. אם אני מתייאש, אז חז ושלום אין לי כבר שום כוח של עבודה ושום כוח של בניין, אלא אני נופל לדיכאון, ואז באמת כבר נפלתי באותו רגע לאותו מנגנון שלילי. אז ההפך, צריך להיות בשמחה ובבניין, שהשמחה הזאת היא נותנת לי אופטימיות שאני כן עושה את העבודה, רק שזה לוקח קצת זמן. ולכן ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, שאז יהיה בעצם ייחוד זון, כי זה רנפין בלי נוקבה, לא נקרא אחד. כל זה בעצם מביא אותנו לסיומו של תיקון 37. ובעזרת השם בפעם הבאה אנחנו כבר נהיה בתיקון של 38, ל"ח, מניה ותלתים. בעזרת השם התיקון הזה הוא תיקון שידבר על השושנה, עם ישראל, שהיא בעצם תפרח והיא מסוגלת להשתנות ברגע אחד. זה הכוח של עם ישראל, שאפילו אם אתה רואה שהכל כאילו הוא מת, תוך שנייה אחת הכל משתנה לטובה. זה מה שאני מנסה להסביר ליהודים בגלות, שכשהם מתבוללים, אז זהו, זה עבוד. אבל הם אומרים לי שמה שבארץ מתחתנים עם אנשים לא דתיים. ואני מסביר להם שזה לא אותו דבר. בן אדם לא דתי פה, הוא שייך בכל זאת, זה עם ישראל. וברגע אחד הוא יכול להתעורר. אתם שמה בהתבוללות של 80-90%, זה מת. אז אתם בעצם עסוקים על 10% שנשארו. מתוך 10% אתם רואים רק 1% מתוך 10% שבא לבית כנסת, ומתוך 1% שבא לבית כנסת יש אולי 1% שלא מדיחה תורה. אז כמה אנשים אתם כבר מטפלים בהם? כלום. כלום שבכלום. אז אל תחשבו שאתם איזה מיסיונרים שהולכים לעשות שם תיקונים גדולים, כי אתם פשוט שותפים לפוגרום אחד גדול. אז ברוך השם שאנחנו פה, ואנחנו בשליק אחד, בשלוק אחד, במדרגה אחת, בניסוץ אחד, כהרף עין, אפשר לעורר יהודי ברמות שאתה לא מבין אפילו. ברוך השם, אנחנו מנסים, משתדלים, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. אמן, כן ירצה. תודה רבה. אמן. מה שאתם רוצים. הכל יהיה טוב, בעזרת השם, בכל מכל כל. ילד בריא.